חברים, די לדבר על קניה ווסט, אני מבטיח לכם לדבר עליו בהמשך. עכשיו, בכל יום נתון, פרק 93. מינוס, עמית אבנטל, אני מקליט פה. אנחנו מדברים פה על, לא מדברים פה על קניה ווסט. אני רוצה לספר לכם דברים יותר חשובים, שזו חברת AIG, שהיא נותנת החסות לפרק הזה. דסקל, אתה יודע מה AIG מציעים?
תגיד לי.
הם מספרים לך ככה, okay. זו הצעה שלהם. AIG מחויבת לשיפור תרבות הנהיגה בארץ, כמובן שהם חברת ביטוח, אז הם עושים את זה באמצעות מידע, דאטה, וכדי לאסוף מידע...
ביג דאטה?
האמת שכן, okay. האמת שזה המון 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 מידע, okay. והעיקרון של המון המון מידע, של ביג דאטה, זה שאתה יכול למצוא קורלציה בין כל מיני מאורעות שקורות, דברים שלא היית חושב עליהם...
ואם יש לך אוטו... קורולה,
כן, כזה, לא, לא, לא כזה, לא כזה. מה שמציעים זה לשים רכיב די פשוט באוטו, ראיתי, זה ממש פשוט להרכבה, כל אחד יכול לעשות את זה. ברגע שאתה שם את זה, הרכיב מתחיל לשדר מידע על גבי הנהיגה שלך. אם זה הדרך שבה אתה עושה פניות, בלימות, העצות, כל הדברים שהם יכולים בעצם לקחת מנתוני הנהיגה שלך, דברים שהם כביכול חסרי משמעות, אבל הם יכולים לעשות את הניתוחים שלהם ולמצוא בעצם מי הנהגים היותר מסוכנים, מי הנהגים פחות מסוכנים. הדבר הבאמת...
בוא נע, זה מצוין, כי לא בהכרח ענייני כאילו מהירות, זה אם אתה נהג...
למשל?
זה
למשל,
כאילו אתה צריך לדעת לשלוט ברכב בשביל להיות נהג טוב.
למשל, אתה יודע, שאנחנו רואים הרבה אנשים בכביש שבולמים כל הזמן. אתה יודע, אתה רואה, אתה מאחורי מישהו, אתה אומר, יאללה, הוא לא נהג טוב, כי אתה רואה אותו כל מן לוחץ על הבלמים. אתה אומר, כאילו, אתה יודע, הוא לא מנהל טוב את המהירות. זה בדיוק מה שזה עושה.
והוא גומר את הבלמים.
נכון. והחלק המגניב פה זה שיש לך אפליקציה, ואתה יכול לקבל ציון על הנהיגה שלך כל הזמן, ואתה יכול גם לנסות להשתפר. והחלק הממש ממש מגניב פה זה שנהגים טובים יותר מקבלים הנחות בביטוח, שזה בעצם האינטרס שלנו כצרכנים ללכת עם AIG עם הניסוי הזה, ורק כדי להודד אתכם עוד יותר, אז כל מי מכם שיצטרף לניסוי, וזה לא דברים שקשורים לדברים שדיברנו לפני הפרק, אלא הניסוי המדובר הזה, יקבל מיד הנחה של 10% במחיר ביטוח הרכב שלו, אז כנסו, ניתן לכם לינק, תקראו, תסתכלו, טוב גם לנו מן הסתם, אנחנו איתם מנסים להודד אותם פה בדבר הזה, ותעזרו לנותני החסות שלנו, כדי שאנחנו נוכל להמשיך להפיק את התוכן המופלא הזה.
אוקיי, אתה יודע מי בלם
אתמול? אתה יודע מה מופלא?
תן לי,
תן לי. אתה לוקח, אתה לוקח, אתה מופלא?
אני.
השבוע ספורט הזה, טוב, תמשיך. תמשיך, בסדר.
מופלא. ריאל מדריד, בליגת האלופות, מנצחים את פריס סן ז'רמן בחוץ, מנצחים את יובנטוס בחוץ, מנצחים את בייר מינכן בחוץ, בלי שער של קריסטיאנו רונלדו פעם ראשונה מאז יוני 2017, שהוא לא כובש במשחק ליגת האלופות. אוקיי, אני ראיתי מלא תגובות של וואי, הם לא הרשימו, הם לא שיחקו טוב, זה היה משחק פאק אוף של ריאל מדריד. אנחנו הולכים על זה, ואף אחד, אף אחד לא יגיד לנו שאנחנו לא הולכים על הגביע השלישי, וניקח אותו.
זה היה כל כך שונה מערב לפני. בעצם אני חושב ששני המשחקים האלה, אתה יודע, על הנייר אמרנו, זה ברור לכולם, ביירן וריאל שתי הפבוריטיות הכבדות, רומא וליברפול שתי האלה שלא הציפו להיות כאן, הקבוצות המליבות המרגשות, ואתה יודע, ליברפול רומא נראה כמו אליפות עולם במשקל נוצה כזה, מלא מלא קרבות, קצב גבוה, הרבה אקשן.
מלא גרופים, מלא גרופים.
גרופים ופאנצ'י ואקשן ושינויים.
וכולם שומרים נורא גבוה, אז כל התקפה זה גול.
כן, כל הזמן אתה מכניס מכה, כי יש לך הרבה דברים קופצים מהר על הרגליים, ולעומת זאת, אתמול, אתה יודע, ראינו ריאל מדריד בייר מינכן, זה היה קרב משקל סופר כבד, עם מעט מכות, שני סוסים כבדים, וראית...
והכל סלופי, הכל, אתה יודע, הטכניקה ברמה, בצורה מפתיעה.
וכשנכנסת מכה, אתה יודע, בקרבות האלה, כשיש טעות קשה, כשנכנסת מכה אחת, זה מאוד מאוד כבד, הגולים יותר כבדים, אבל נכון, לא היה משחק גדול, ואני חושב שבשורה התחתונה הכותרת, ריאל מדריד, שזה מגוחך לומר על המועדון כל כך מפואר, המועדון הכי מאותר באירופה, ריאל מדריד הזכירה לכולם שהיא הרבה מעבר לקריסטיאנו רונלדו. עכשיו, זה משפט אולי קצת מגוחך, אבל חבר'ה, קריסטיאנו רונלדו כבש העונה 15 מ-26 שערים של ריאל עד למשחק אתמול.
באלופות.
עדיין מעל 50%, 15 מ-28 בליגת האלופות, וכמובן הגולים החשובים, וכמובן הוא כבש כל משחק, אנחנו דיברנו על זה. אז אתמול, גם הגדולה שלו עצמו, רונלדו עשה הרבה עבודה קבוצתית, אבל מעבר לזה, אתה יודע,
שאחרים,
המרסלו והסנסור.
תתייחסו שנייה להערה אחת. אני קורא בהרבה מקומות עכשיו, ושמעתי בכל מיני, בתוכנות שאני מיד אחרי המשחק שמעתי, כולם אומרים, ביירן סבלה מהעובדה שהליגה הגרמנית מתה, והם לא חדים, לבנדובסקי וכל הדברים האלה, ואני אומר, חבר'ה, מה נסגר איתכם? הליגה הספרדית לא מעניינת את ריאל מדריד פחות או יותר כבר חצי שנה.
אני חושב שזה לא זה. אני חושב שביירן מינכן לא מאותגרת מספיק בליגה בשביל למצוא את הזהות שלה, שאיתה היא תלך למשחקים האלה מול ריאל מדריד ותשלוט בהם ותראה מי זאת ביירן מינכן. כשביירן מינכן זכתה בטראבל ב-2013, הם היו בתחרות קשה עם ברוסיה דורטמונד בזירה המקומית, על בעצם על 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 הליגה, על הכדורגל הגרמני,
אחרי האליפויות של וולפסבורג,
האליפויות של וולפסבורג
והאליפויות של דורטמונד, ונפגשו בגמר ליגת האלופות.
אז אני חושב שאתה מסתכל, אז ביירן מינכן, מה שהם עשו עם יו פיינקס ב-2013, הם בעצם סוג של אימצו או חיכו את ברוסיה דורטמונד, אימצו את המשחק הגרמני הזה, גגן פרסינג, כן, את שמבוסס על לחץ, מבוסס על תנועה קולקטיבית, מבוסס על שחקנים גדולים מאוד וטכניים מאוד.
תגיד שוב.
גגן פרסינג.
גגן פרסינג.
אני חושב שלא תמחק את
הכל. רגע, אל תעשה עכשיו. ראית? הנה יש אפקט, יופי. תמשיך.
אוקיי, אז הם הגיעו והם שיחקו את המשחק המאוד גרמני הזה, וזה פשוט מאח את ברצלונה, כמו אגב שזה מאח את נבחרת ברזיל, ושבעה שערים, כן? אז כשאנחנו מסתכלים על היום, על ביירן מינכן, בעצם אחרי 2013, הם קטעו את חוט המחשבה הזה, שהם הביאו את פפ גוורדיולה, ופפ גוורדיולה כן לקח אלמנטים מהלחץ הגרמני, ושילב אותו במשחק המאוד קטלוני-ספרדי שלו, ומה שקרה זה שביירן מינכן התנתקה באיזשהו מקום מהאסנס של הכדורגל הגרמני. עכשיו, בליגה הגרמנית הם היו חולים, בגלל האיכות האדירה של המאמנים שלה, ושל כאילו פפ גוורדיולה ויו פיינקס וקרלו אנצ'לוטי גם, ואיכות האדירה של השחקנים שלה, היא הייתה יכולה לשלוט ולהיות דומיננטית לחלוטין עם הכדורגל הלא גרמני שלה.
תבין, זה אפשר.
ואז הם מגיעים, ואז הם מגיעים לחצי גמר או גמר, לא, הם לא הגיעו לגמר, חצי גמר או רבע גמר, מול קבוצות שיש להם את הזהות המובהקת שלהם, אם זה אתלטיקו מדריד או ברצלונה או ריאל מדריד, ומפסידים. ולכן, אתה יודע, כשאני דיברתי בגרמניה ונפגשתי ועשיתי שם השתלמות, ודיברתי עם אנשים שהולכים לנהל גם את ביירן מינכן, אז הם דיברו על בעצם גרמניפיקציה, כאילו הם הולכים להיות הרבה יותר גרמנים.
אני חושב שזה תהליך שכבר התחיל עם סול ועם רודי, עם הרכישות,
נכון,
בווגנר.
נכון, אגב, הם הביאו את גורצקה, והם הביאו, גורצקה, גורצקה או גורצקה?
גורצקה.
כל אחד אומר את זה שם שונה.
בשורה התחלונה דסקה, זה הפסד שישי, שישי ברציפות של ביירן לריאל מדריד.
נכון, אגב,
זה בדיוק זה, זה, אתה יודע, באיגרוף, אם אתה נתן אנלוגיה של איגרוף, מדברים על מאצ'אפים. יש להם מאצ'אפ לא טוב איתם, וזה לא רק בגלל כל הפצועים האלה שהפריעו להם מאוד.
כן, אבל צריך לזכור את הנסיבות, אתה יודע, שמדברי רצפים, בוא לא נשכח ששנה שעברה הגיעו להערכה. אז ריאל מדריד אומנם נתנה 3 גולים בהערכה, אבל ביירן הפסידה 2-1 בבית, כמו השנה, באפריל, כמו השנה היא הובילה, זאת אומרת, אי אפשר לסתום את הגולל על ביירן, אני חושב שהפציעה של רובן, זה היה אולי הרגע של המשחק, אתה יודע,
לא
זה,
בוטן?
גם, אבל תשמע, רובן זה שחקן, ביירן הייתה בבית, ויצרת תקפה.
השאלה, אתה יודע,
קודם גם, כל, והם היו גם עד הגול שוויון של מרסלו, לא היינו, זה היה נראה יותר
אבל לכיוון השאלה, הזה. שוב, אתה יודע, אתה מסתכל, גם עם רובן הם הפסידו את המשחקים האלה, ואתה מסתכל על, אוקיי, אתה בונה את ההתקפה שלך על ריברי קשישה ורובן קשישה, ומה לעשות? הם, נכון, ריברי סיפק כמה רגעי קסם, כן? הם לא יהיו אלה שינצחו לך את וסקס וקרבחל על ימין, או על שמאל, אסנסיו, איסקו ומרסלו. למרות, כאילו, אתה צריך את האנרגיות האלה, כן? שאין פשוט לשחקנים המבוגרים האלה, בטח לא בתחילת משחק עד הדקה ה-90. כלומר, באיזשהו מקום, ביירן מינכן, הקבוצה הזאת שמתנהלת כל כך טוב, והיא הרבה יותר מעל כולם בגרמניה, בכלל זה בספרות אחרות, כאילו היא קצת הורידה את העיניים מהקרב נגד ריאל מדריד וברצלונה וכו', ואתה אומר, רגע, שנייה, למה לריאל מדריד בעת לביירן מינכן אין קשר ימני קוריאה? כאילו שהוא פשוט השחקן הכי טוב בתפקיד שלו באירופה. כלומר, למה אין להם נגיד את אוסמן דמבלה, כן? מן הסתם זה. יש להם את קומן, שאתה יודע, זה בסדר. כאילו, למה אין להם, אתה יודע, זה הסורס שלך לרוב השערים והיצירות שערים. איפה זה? איפה זה?
ריאל מדריד צריכה להיות גאה, כי ניצחה אתמול את ביירן לא משערים של גלקטיקוס, שער של אסנסיו, שחקן ספרדי, ומרסלו שהוא...
מאוד בחילוף.
ומרסלו שהוא במועדון...
ושבסקס מבשל.
כן, מ-2007, כן, 11.5 שנה, לא חבר'ה האלה, וביין מינכן הרי, הסיפור, חלק מהסיפור זה המדיניות. עכשיו, טוליסו ווידל אפשר להתעלם מזה, שאחד מהם, ביין הייתה מאוד צריכה אתמול בקישור בשביל להתמודד, אבל מבחינת עומק וחוץ, זו המדיניות של ביין, ואתה יכול לתמוע פה על העובדה שהעריך חוזה לריברי ולרובן, יום לפני שבעצם החתימו את קובץ', וריברי זה שחקן שאתה יודע, אתה ראית, יש לו כל כך הרבה כישרון, אבל הסיומת מול השאר, זה דבר, אתה יודע, רונלדו נותן הרבה גולים, סלח מפציץ העונה, אתה רואה את ריברי מגיע לכל כך הרבה מצבים, ולא יודע לשים את הכדור, ואתה יודע, ואז הוא יכול לעשות לך בעיות מאחורי הקלעים, אבל אני חושב שמבחינת ביירן, אנחנו עדים לזה, שני מועדונים באירופה, פריז סן ז'רמן לביירן מינכן, בעצם כל מה שיש להם בעונה לשחק עליו, זה הנוקאוט של ליגת האלופות. הרמת עניין בליגה, אין שם תחרות, וקשה, אתה יודע, לאורך עונה, אתה בא לפיק למשחק אחד, והכל יכול להתחבר ולהיות טוב, אבל שוב, אתה משחק מול ריאל מדריד,
כן.
אגב,
זה לא...
ולתת מסקנות חותכות לגבי ריאל מדריד, לגבי ביירן מינכן, ריאל מדריד שעושה ליובנטוס מה שאף קבוצה עושה, שעושה לפריז מה שאף אחד.
ברור.
זאת אומרת, זה ספירה אחרת.
נכון, זה ספירה אחרת, אבל זה ספירה אחרת בליגת האלופות, ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם ברצלונה, שזוכה בדאבל, והם כאילו מוכזבים. למה? בגלל שבמשך כל כך הרבה שנים, בעצם כל התמצית של הליגה המקומית, והתמצית התחרותית של הליגות המקומיות, פשוט בעצם נעלמה. והרבה בגלל הקבוצות הגדולות האלה שמרוקנות את התחרות, ובגלל שאין שום רגולציה, סטייל, תקרת שכר,
יכול שזה גם עניין של...
או מס יוקרה, כן? אז הם יכולים לעשות את זה. ואז מה שקורה לך, והפייר פליי הפיננסי רק יגביר והחמיר את הבעיה, בגלל שקבוצות עשירות, רק קבוצות עשירות יכולות להשקיע יותר כסף. אז אתה רואה קבוצה כמו ברוסיה דורטמונד, שהייתה אמורה בכל ליגה נורמלית שדואגת לעצמה ודואגת לתחרות, ברוסיה דורטמונד הייתה אמורה להיות בתחרות עם ביירן מינכן שנה אחרי שנה, כן? ולייצר בעצם שתי שושלות כאלה שנלחמות אחת נגד השנייה. ומה שקורה זה, בגלל מחסור ברגולציה, אתה רואה שברוסיה דורטמונד חייבת למכור את השחקנים שלה, כן. בדומה לרומא, כן? בדומה להרבה קבוצות בדרג ב', ואז מה קורה? מאבדות את הזה שלהם.
אז תן לי להציע תיאוריה חלופית, תראה מה קורה באנגליה, שיש לך באמת בתיאוריה חמש קבוצות, אולי שש עם ארסנל, שבתיאוריה מסוגלות להיאבק על התואר, למרות שבאמת לסיטי ויונייטד יש הרבה המון המון כסף. ועדיין, סיטי עם עונה משוגעת, שוברת כל סי אפשרי, במשחקי הכרעה עדיין חמישיות ושליטה, ויותר מאלף מסירות במשחק, ומאוחזבים שעפו בליגת האלופות. זה כאילו, אנחנו חיים בתקופה של חייב את כל הריגוש, וכל ריגוש שכבר היה בעבר כבר נשכח.
תשמע, זו הבעיה שאתה לוקח אליפות מוקדם, בסוף, מה הסגרו מהעונה הזאת שעשיתי, שבסוף הפסידו ליונייטד גם, אתה יודע, אפילו
כשהיינו לזכות
באליפות בסטייל.
מוחמד סלח הוא משחקן העונה אפילו לא משום שלו.
אבל עדיין אני חושב שצריך לשים את היד ואת ההבדל בין פריז וביין, שזה שני מועדונים שכבר שנים, יש להם דומיננטיות, ואנחנו
כן.
לא רואים את זה משתנים, וזה שתי קבוצות.
מונאקו באמת אומרת, שנה אחת רק.
יובה, אתה יכול לראות את נפולי העונה, עונות הבאות קבוצות של מילאן, מילאן עושה מתחרות בה. לגבי פסג'ה וביין, זה קבוצות שאם לא תוקם ליגת על אירופית, פשוט אין להם עד פברואר על מה לשחק, ואז בנוגעות ליגת אלופות, כמובן...
זה אשכרה, אגב, אשכרה, קודם כל להפסד ראשון בית... הפסד הביתי הראשון, העונה של ביירן מינכן במינכן, זה ההפסד השביעי שלהם בחמש שנים האחרונות בבית, שלוש מהם, שלושה מהם לריאל
מדריד. מאותו שש רצף שיש
ניצחונות. ואתה יודע, אתה מסתכל, כן, ואתה מסתכל על העניין הזה, ואתה אומר, רגע, בוא, ביירן מינכן, היה להם משחק קשה, ממש ממש קשה, אחד העונה. אנחנו על סף מאי. כלומר, זה הזוי, וזה לא בריא, זה לא בסדר.
זה לא בריא, גם לנו כצופים, כצרכנים, זה לא טוב בכלל לספורט הזה. אבל ריאל מדריד עם הסגל הכי איכותי והכי עמוק באירופה, זה מה שהזכירה לנו, והיא נהייתה קבוצת חוץ יותר טובה עונה אפילו מאשר בבית, מה שעשתה בטורינו לעומת מה שבבית.
כי נוח לה מאוד לשחק על המשחק מתפרצות האלה, גם בגלל השחקנים, גם בגלל ששוב, צריך לתת קרדיט, המון קרדיט לזידן.
קודם כל כי הבמה הגדולה, השחקנים של ריאל, כשהם מעלים את הרמה שלהם, המרסלוים, המודריצ'ים האלה שזייפו בחצי עונה הראשון, אפשרו לברסה לברוח, הם עדיין ברמה אחרת, ובעצם אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהתחלנו את העונה, שדיברנו כמה הסגל שראה על הכי איכותי ועמוק.
אז אולי נעשה את זה משהו יותר רחב, נגיד שקשה לשמור על ריכוז לאורך עונה שלהם, תראה ברצלונה, סיטי, ביירן,
פריס סן ז'רמן, הרבה מהקבוצות
קשה, האלה. אבל זה לא בלתי אפשרי. היו קבוצות שלקחו טרבל, היה אינטר והיה ברסה,
היו, אבל אתה יודע, תמיד אנחנו נזכרים באוברדוביץ' מהבחינה הזו שעושה את המשברים האלה באמצע העונה כדי לשמור שחקנים במתח. מהבחינה הזו, אולי זה לא העניין של המשחק בקצה, פשוט העניין שלא היה לך משבר לפני כן.
אני חושב שכשאתה מסתכל על, קודם כל כשאתה מסתכל על ריאל מדריד, אז מובן להם שמה שחשוב זה ליגת האלופות, ואפילו שהם שיחקו לא טוב בליגת האלופות הם הגיעו, כלומר הם הגיעו לליגת האלופות והם שיחקו טוב, ואפילו הם הפסידו לטוטנהאם וכאלה, זה לא אומר, הם עדיין שיחקו שם טוב, אתה יודע, זה לא
כאילו המפעל שלהם.
גם אתה יודע, זה גם המפעל בסופו של דבר, אתה מרגיש, זה המפעל של רונלדו, זה המפעל של ריאל מדריד, רמוס ומרסלו, אתה יודע, שני המגנים שכבשו הכי הרבה בשלבי הנוקאוט בליגת האלופות בכל זמנים, וזידן. זידן פשוט יודע מה להגיד לשחקנים, הוא יודע איך להכין את השחקנים, בגלל שהוא היה שם, בגלל שהוא מבין את החשיבות למועדון ולתרבות של המועדון. אין מאמן אידיאלי יותר לריאל מדריד מאשר זידן, אפילו אם הוא מזייף בליגה.
ואם נגעת בזידן, אז שים לב איפה זידן היה לפני שנה, שהיה לו את ה-BBC, זה היה ללא עוררין, ואז הוא ניסה, חשב אולי נכניס את איסקו לשם. תראה היום לוקאס וסקז, איזה שחקן, שהוא נהיה, אף אחד לא מדבר על זה, שלוקאס וסקז, מי זה בכלל?
רק ללאו מסי יש יותר בישולים ממנו העונה, מאשר ל... רק ללאו מסי יש יותר בישולים ממנו העונה.
כן, 12 מול 10 בליגה, ווסקז שגם נכנס מגן אתמול, ואני רוצה מילה אחרונה, הערה אחרונה למשחק אתמול, על מרסלו והמגנים. קודם כל מרסלו, אני חושב שזה השחקן, אם אני צריך לבחור את איש המשחק, זה מרסלו, בגלל הרגע הזה, אתה יודע, גולים משנים משחק. אנחנו רואים מצבים, אנחנו רואים כמה
חטוף. או איך שאנשים אומרים, גולים זה דבר חשוב.
כן, כן. אבל, אתה יודע, מומנטום הכל, אנחנו ראינו ביירן לא רק מובילה, גם זה היה נראה אולי השני בדרך, שלישי בדרך, הוא מצבים, ריברי אחד על אחד, כמה דברים. ואז מגיע מרסלו, ומרסלו שר בכל המשחקים הראשונים, במשחק הראשון מול PSG, משחק ראשון בטורינו, ו... ולא רק זה, היכולת שלו כמובן, התרומה שלו.
אגב, אני חושב שזה קודם כל על תפקיד המגן, כי למשל קימיך הוא רק שני שחקנים בישלו וכבשו יותר ממנו בבייר מינכן העונה. אתה יודע, מגנים היום צריכים לספק...
קימיך, אני זוכר, הוא מלך הבישולים של ביירן בבונדסליגה.
כן, והכי הרבה בישולים.
הוא היה מלך הבישולים של גרמניה,
בקמפיין
מוקדם,
נכון.
של כל אירופה.
כן. המגנים היום יש להם תפקיד התקפי חשוב מאוד, שהוא גם התקף, במיוחד בקבוצות גדולות כמו ביירן מינכן וריאל מדריד, הוא תפקיד שהוא התקפי הגנתי למעלה, כלומר, בגלל שהם עולים, השחקנים של הקבוצה היריבה לא יכולים לתקוף אותם.
והתקפה... בעצם מאבק על מיקום במגרש.
בדיוק, וזה התקפה נגד הגנה, וכשאתה, במיוחד במשחקי לחץ גבוה, כמו ביירן מינכן וריאל מדריד הרבה פעמים, אתה צריך את המגן הזה, שלא רק יחטוף את הכדור באגף, או יהיה חלק מפמליה שחוטף את הכדור, אתה צריך את המגן הזה עם הטאץ' להעביר את הכדור למי שיכול לכבוש, ואתה רואה את זה, או לכבוש בעצמו, כן, אתה רואה את זה במרסלו, ואתה רואה את זה בקימי, ואתה רואה את זה בקרבחל, ואתה רואה מגנים, אגב,
וקייל ווקר,
קייל ווקר, שבכלל אתה יודע, מה ש... פאפ עושה עם מגנים, זה בכלל באיזשהו מקום, וזה תלוי
ב... שדרוג,
כן, כן. ובאיזשהו מקום, דרך אגב, הוא עושה את זה, תלוי היריבה, כן, אבל או שהם נכנסים וממש הופכים לקשרים מרכזיים, כן. יוצרים, או שהוא מכניס אותם, כאילו, או שהוא פותח איתם את המשחק לחלוטין, ולמשל מנדי, כן, אתה פתאום יכול לראות אותו ליד הקרן, דגל הקרן השמאלית.
שחזר מפציעה, אגב, אם אתה מדבר על זה, נזכיר שגם בעצם פפ התחיל את זה עוד עם דני אלווס וברצלונה, שאתה יודע שהוא הפך אותו לסוג של, כשיש הגנה זה מאחר, כשיש התקפה הוא בכלל קדימה,
ודני אלווס בישל יותר שערים ללאו מסי מאשר איניאסטה וצ'אבי, ואוקיי.
אבל חשבתי שזה יהיה קרב בין שני המגנים הימנים הטובים בעולם, קימיך וקרבחל, ובסוף אני חושב שמה שהכריע את המשחק הזה זה עמדת המגן השמאלי, דוד אלאבה, שחקן שהיה בספק ובסוף לא היה כשיר. אם אלאבה היה משחק כמובן, יכול להיות שדברים נראים אחרת, רפיניה ששחק במקומו, אתה יודע, אומרים, אמר קרויף שאתה טוב כמו החוליה הכי חלשה שלך, וזה במיוחד במשחקים האלה ש... כן. של הגדולים, ורפיניה עם העיבוד שלו, אתה יודע, יש לך רפיניה מגן שמאלי, ויש לך את מרסלו מגן שמאלי, זה בעצם
ההבדל. אגב, זה לא תיאוריה שלו, יש תיאוריה שנקראת רינג, רינג או רינג תיאורי, שבגלל הצ'אלנג'ר שהתפוצץ, כן.
מה, 86?
86, שהיה שם טבעת קטנה שקפאה, ואז הופשרה, ובעצם הטבעת הקטנה הזאת לשם, בתוך הזה, כן. התפוצצה, ואז כל הגז התפוצץ, או כל הדלק התפוצץ שם, וכאילו היה פשוט חוליה ממש ממש קטנה בתוך החללית האדירה הזאת, הייתה חוליה קטנה שהייתה לא טובה והתפרקה, ועל זה פיתחו תיאוריה שלמה, כלכלית, חברתית, אז כן, רפיניה, שדרך אגב נראה כמו מישהו שעשה יותר מדי מסיבות טרנס בשנות ה-2000 המוקדמות, עם הפלטין הזה בראש, רפיניה בהחלט היה הנקודה הכי חלשה של בר מנחם, ובדברים האלה, אתה יודע, ברמות האלה יהרגו אותך על זה.
יכול להיות שמרסלו, מרסלו המגן השמאלי, השני הכי טוב אי פעם בריאל?
השני הכי טוב, אחרי רוברטו קרלוס, תשמע, זה...
יכול להיות שהוא הכי טוב.
אני חושב, שרוברטו קרלוס...
לפעמים יש לו רגעים נוראים, אבל שהוא טוב ומדהים.
רוברטו קרלוס היה אדיר וענק ועצום, ואני לא רוצה להשוות עכשיו יותר גדול, כי אני גם מאוד אוהב אותו, אבל רוברטו קרלוס צריך להגיד, התכונות הפנומנליות שלו, היכולת שלו לבעוט מרחוק, עשו אותו מיתולוגי, אם תנתח את התרומה המקצועית שלו, ואני זוכר הוא שחקן שגם עשה לו מעט חורים והיה לו בסוף בעיות השמנה,
גם מרסלו לפעמים שהוא רע הוא מאוד מרושל ענק,
ומרסלו גם יש לו בעיות של הפקירות, נכון, אבל אם אתה שואל אותי, מרסלו המגן עם השליטה בכדור והדריבל הטוב ביותר שאני ראיתי בחיים שלי,
אתה ראית את השליטה בכדור שלו?
שהוא עוצר את הכדור זה אמנות, לראות אותו עוצר את הכדור זה אמנות.
עכשיו אני לא רוצה להגיד את הטכני ביותר, כי אתה יודע, הטכניקה אתה יכול להתווכח שדני אלבס הסיסטם שלו הוא גם טכני מאוד, אבל מרסלו מבחינת כדרור והיכולות ההתקפיות שלו זה מגן מעולם אחר.
אוקיי, כמה חשובו לנבחרת ברזיל?
הוא ודני אלבס מאוד חשובים, אבל אנחנו עכשיו הולכים לדבר על רוברטו פירמינו.
שנייה, לפני שאנחנו מדברים על רוברטו פירמינו, אני רוצה לתת לך נתון על ליברפול. ליברפול, 6 שערים נגד אופנהיים, 5 שערים נגד סביליה, 10 שערים נגד מריפור, 8 שערים נגד ספרטק, 5 שערים נגד פורטו.
במשחק אחד.
כן, 5 שערים נגד סיטי, 5 שערים נגד רומא. נגד כל קבוצה שהם שיחקו בליגת האלופות השנה, הם כבשו יותר מ-5 שערים.
בוא אני אוסיף לך עוד נתון אפילו יותר מדהים. ליברפול העונה, 38 שערים ב-11 משחקים בליגת האלופות, 38 ועוד 6 מול אופנהיים בשני המשחקים, זאת אומרת 44. עכשיו אתה אומר, מה זה 38 שערים? בוא ננסה להבין. אז ריאל מדריד זכתה בעונה שעברה, אני עשיתי בדיקה. היא זכתה בעונה שעברה מצוינת עם 4-1 על יובי והכל, היו לריאל 36, כולל הגמר, 36. העונה לפני זה, 2015, ריאל מדריד עם 28, זאת אומרת, ריאל כבשה 10 פחות מליברפול, העונה לקחה את ליברפול שלפני זה 31. רק ריאל של 2013-14 כבשה 41 גולים, יותר, ואתה זוכר שזה בעצם 38 ועוד 3 מול אתלטיקו בערכה, בליסבון. ותיקח את צ'לסי למשל, אנגליה האחרונה שזכתה 25 שערים בעונה, ברסה 30, ותלך למוריניו בעצם של 2009-10, 17, וזה אולי גם מספר קצת על זה שמוריניו, אנחנו בעידן ההתקפות, ואתה רואה המשחקים האלה, זה נגמר 5-2, אבל כמה מנה החמיץ, כמה מצבים היו, כן. יכולה להיות...
אני חושב שגם, זה לא רק עניין ההתקפות, זה עניין הלחץ המתוחכם, כלומר, אתה יודע, אנחנו, האבולוציה של הלחץ, היום, בגלל טכנולוגיה ובגלל הבריאות של השחקנים ובגלל האפשרות שאתה יכול לפתח בזכות וידאו ואנליזה, ואתה פשוט רואה לחץ כל כך מתוחכם של ליברפול, ויורגן קלופ שהוא אחד מהאבות הלחץ הגרמני המתקדם, הביא את זה לגרמניה, לליברפול, ואתה פשוט רואה אותם עושים לחץ מצוין שמייצר עבורם את ההזדמנויות.
גם רומא עזרה בזה, שמע, גם רומא ששמרה כל כך גבוה, זה היה מטופש בעלינו.
ברור, אבל אתה רואה אבל מה זה, בסופו של דבר, אתה רואה מה זה לחץ, ומה מתכוון יורגן קלופ, שהוא אומר, הגגן פרסינג זה הפליימקר הכי טוב שלך, כי הוא ייצר לך 10 שערים, או 10 הזדמנויות לשערים במשחק.
והתנועה היא הבסיס להכל.
בדיוק.
בעצם... לקלופ היה בקיץ אפשרות להביא חלוץ מרכזי ליד פירמינו ומנה במקום סטאריץ', הוא הביא סלח, אין לו שחקן מטרה, בעצם פירמינו התשע המזויף, ולכן יש לו הרבה, אין לו שחקן סטטי, כולם משתתפים בלחץ.
הוא אפילו לא תשע מזויף, כי הוא תשע עמוק, הוא פשוט תשע, שהוא פשוט עושה את העבודה של תשע רק על יותר שטח, אתה מבין מה?
אבל הוא בא אחורה לקישור, נכון, הוא עזר לשחרר את הלחץ. 28 דקות ראשונות רומא, אתה זוכר, עמדה טוב, סגרה, בעצם עד ההזדמנות הראשונה של מנה, רומא הייתה קבוצה ששלטה, הקישור שלה די שלט בעניינים, ואם אתה זוכר, ליברפול תחילת משחק הסתפקה בהעפת כדורים של הבלמים קדימה.
למה?
מה שנקרא, אגב, בגגן פרסינג, יש לו את הפיתוח שנקרא גפלנטה פלפס, שאתה בכוונה מוסר להירי בשביל ללחוץ אותו שיותר נוח לחטוף.
פנט מפוטבול.
גפלנטה לא מתוכנן, זה דווקא דומה לאנגלית. וראית את ליברפול עושה את זה הרבה, ואז...
אגב, גם רומא ניסתה עם כדורים ארוכים די לחכות את מנצ'סטר יונייטד, שככה הצליחה לנצח את ליברפול.
ואז סיגלב היה פציעה של רובן אתמול, אז היה פציעה יום לפני זה גם של אוקסלי צ'מבל, ותראה איך המאמן עשה חילוף, שדווקא שדרג את הקבוצה שלו עם ג'יני ויינלדום, וזה לא דבר של מה מכך, אוקסלייד עכשיו לצלע הרביעית, אחרי שלושת הגדולים, ומה שוויינלדו נתן משחק מפואר.
יש סיכוי... פריצה שלו, עוד מה שעונת פריצה שלו השנה.
של מי?
ויינלדו.
תראה, הוא היה שנה שעברה, אותו עונה שעברה...
גם צ'מברלין, תקשיב, זה שחקנים ששנה שעברה היו נראו כל כך רע ובינוני.
כן, וליברפול, אני רק... הערה אחת, אתה יודע, כולם, אנחנו נדבר עכשיו, סלח פרמינו, כל הכוכבים. הדבר שהכי השתנה בליברפול, העונה הזאת, 4 מ-5 השחקנים האחוריים שלה לא היו בעונה שעברה. השוער קריוס מוניולה שיחק, הוא היה, אבל מוניולה שיחק. בעצם ון דייק שהגיע בינואר, ושני המגנים, אלכסנדר ארנולד ואנדרו רוברטסון, שלא מדברים, אבל הם עושים עבודה.
תראה כמה אנחנו לא מדברים על קוטיניו, תראה כמה רע שהיה על קוטיניו, וכמה הוא לא מעניין.
ובעצם החוליה היחידה שנשארה מהחמישה, מאחור לוברן היה השם בגולים בסוף, והוא עדיין, יש לו בעיות של חוסר ריכוז.
האם רומא... שראינו אותה לא סופגת השנה באולימפיקו ומנצחת את ברצלונה, יכולה לעצור את מכונת השערים הזאת, את המכונת לחץ הזאת שנקראת ליברפול, כי הם יצטרכו לכבוש 5 שערים.
אם שוב יוציאו את סלח, אז כן, ראית, גם נגד ווסט ברומיץ', גם נגד רומא, אם מוציאים את סלח, עוטפים 2, זה חוקיות נורא ברורה.
אני חושב שליברפול צריכה לשלוח זר פרחים לברצלונה, זאת אומרת, 3-0 שברצלונה חטפה באולימפיקו, קודם כל אם אתה זוכר...
ישמור אותם חדים.
קודם כל, כן, ישמור אותם חדים, ואם אתה זוכר לפני שנה ברסה, שעשתה את הרמונטדה שלה מול פסג'ה, בעצם שם היו בקיאים, ראית שאין לה איכות... אלא אולי איכות מספקת ללכת לסוף, ואכן ברבע, שלב אחרי זה מול יובה, היא כבר לא הצליחה לחזור, זאת אומרת זה אולי הגיע שאחד יותר מדי מבחינת רומא, ליברפול כובש את כל משחק חוץ, ליברפול, אתה יודע, 5-0 הזה בפורטו, זה אומרים, דרך אגב, פורטו שבדרך לאליפות פורטוגל, ההפסד הכי גדול שלה בבית אי פעם, אני אתן לך עוד נתון, דין סונדרס, ב-89,
אתה זוכר את השער שלו, שהוא... הוציא את הכדור על השוער, ואז אנחנו נשים לינק לזה.
דין סונדרס זה חידת טריוויה, היו לו 9 שערים בקמפיין אירופי של ליברפול, והוא מלך השערים שהיה בקמפיין. העונה הזאת, יש לך את סלח ופירמינו עם 11 כל אחד, 10 אם אתה לא מחשיב את המשחקים מול אופנהיים, ועוד מאנה עם 8, זה פעם שנייה שיש לך שני שחקנים עם מעל 10 שערים מאותה קבוצה, היה לך את נאמר ומסי ב-2014-15 שבא זרק הטראבל.
בהיסטוריה של ליגת אלופות.
ופעם ראשונה ש3 שחקנים לפחות 8.
אגב, וסלח הולך כנראה לשבור את שיא הכיבושים בעונה של איין ראש, שזה שיא כיבושים אחד מהגדולים בכל הזמנים עבור ליברפול, ואני אשאל אותך עכשיו שאלה.
אגב, שלושתם ביחד, אני רק אתן את זה, 43 שערים, 13 בישולים סלח, 27-15 לפירמינו, 18-9 למאנה, ביחד זה יוצא 88 שערים ו-37 בישולים.
ואני אשאל אותך שאלה עכשיו, מוחמד סלח זכה בשחקן השנה של השחקנים, קווין דה ברוינה שהתחרה איתו אמר שהוא הצביע לו בגלל שמגיע לו. אני גם כן חושב, אתה יודע, אם זה פרס אינדיבידואלי, אז אני לא חושב שהייתה עונה כזאת לשחקן בעונה הראשונה שלו בפרמייר ליג, שנתן כזאת עונה דומיננטית, שבעצם גם מבחינת שערים, גם מבחינת בישולים, זה
ובכל
גם,
הזירות,
בכל הזירות, וזה משהו מדהים, באמת מבחינה עונה אינדיבידואלית, לא היה דבר כזה בעיניי, אגב, 35% מהשערים שלו הופקעו העונה של מוחמד סלח, זה נתון מדהים בכל הקריירה שלו, כן? זה רק מראה איך הוא השתפר כפינישר, ואתה יודע, היום הוא מגיע מול שוער, הוא יכול לתת לך את הצ'יפ, הוא יכול לתת לך את הביתה החלשה, את הביתה החזקה, יש לו גיוון מטורף.
מסי הערבי.
זאת
אומרת, מסי זה יציבות, אני לא משווה, אבל הדבר הכי קרוב למסי מאז שמסי פרץ.
לגמרי, ואתה רואה שדרוג של 50% בשחקן, העונה, משהו באמת שאני לא זוכר. אבל, אם אומרים לך, אוקיי, אתה בונה עכשיו קבוצה, נותנים לך את כל הכסף בעולם, אתה צריך לבנות קבוצה. אתה צריך לבנות על קווין דה ברוינה או על מוחמד סלח, מי אתה לוקח?
אני חושב שהתשובה היא דה ברוינה, אבל שוב זה גם תלוי...
דה ברוינה או דה ברוינה?
אני שהייתי אצל אח שלי שהוא גר בהולנד, אני שמעתי את השדר אומר דה ברוינה, אבל אתה יודע, בסדר, זה אפשר... בוא נגיד שעד שהוא יפרוש, תתקבל החלטה.
כן, KDB, KDB.
תראה, דה ברוינה שחקן שאתה יותר בונה בקבוצה, ובכלל, אתה יודע, תביא תמיד את הקשרי אמצע, זה שחקנים חוץ מקריסטיאנו בודדים שתגיד עליהם את זה. אני חושב שסלח, אבל שוב, זה גם תלוי איזה כדורגל אתה מחפש, ובעצם הדבר המדהים בליברפול, שאתה מסתכל על הקישור עם ג'ורדן אנדרסון, שאתה יודע, הוא כבר בעיניי הרבה אחרי השיא, וזה סוג של, שהם יגיעו לגמר מול ריאל, זה יכול להיראות אפילו לא נעים מבחינת כמה הקישור של ליברפול חשוף בלי אמרי צ'אן הפצוע.
תשמע, זה שני קשרים אנגליים שעושים...
ומילר, כן.
כן, שבעצם מחזיקים את ליברפול, אתה חושב על כאילו, על נבחרת אנגליה וכאלה, הם בכלל לא בדיבור על הרכב, אולי אנדרסון כן, אבל אתה יודע,
לא, אוקסלי צ'מברלין שנפצע, ולא יהיה במונדיאל היה מול, אבל מילנר, מלך הבישולים, השחקן הכי יצירתי בליגת האלופות, אמרו עליו
בצחוק. לא, השאלה שוב, אתה יודע, אם אני רוצה לבנות קבוצה, אם אני מקבל, אם סלח מצליח לשמור על יציבות, אז... אני בכלל לא חושב פעמיים, כלומר, אתה יודע, זה שחקן של בונה, 30 שערים בעונה, אתה לא יכול לבנות על משהו יותר יציב מזה, כן, אבל השאלה אם אתה יכול לבנות יציבות.
המבחן הגדול שלו יהיה בעונה הבאה, כי אתה יודע, זה הפרמייר ליג, זה לא לליגה, זה יהיה רצחני, אם הוא ייתן 60-70 אחוז בעונה הבאה מהעונה הזאת, זה בעיניי יהיה מצוין, אל תשכח קבוצות ילמדו אותו, הוא יקבל המון טאקלים, המון דברים מרשימים בסלח, אתה יודע, אין לו... תקשיב, רם, ב-47 משחקים, 0 כרטיסים לסלח. זאת אומרת, שחקן הזה כל כך ספורטיבי גם.
הוא אפילו לא חוגג, אתה רוצה שהוא יפגע בשחקנים אחרים.
אבל חוץ מהכרטיסים, העניין הזה, תשמע, הוא, היכול שמו שחקנים פיזיים, לעמוד עם הגב ולברוח להם.
אגב, הוא אפילו לא בין 10 שחקנים הכי מהירים. כלומר, אנחנו רואים אותו כאיזה שחקן מהיר, אבל הוא אפילו לא בין 10 שחקנים הכי מהירים בפרמייר ליג. פשוט הטיות גוף שלו והיכולת שלו להחזיק שחקן על הגב שלו, לא, הוא לא כל כך מהיר, כן, הוא לא כל כך מהיר, כלומר,
אתה אומר הוא לא סטרלינג,
בדיוק, הוא לא מישהו בדיוק, הוא לא מישהו שפותח את המעברים ואתה לא רואה אותו יותר, כלומר, הוא כן מהיר, כן, זה לא שהוא לא מהיר, אבל קודם כל הסגנון ריצה שלו, אתה לא יודע לאן הוא הולך באיזשהו מקום, ואגב, גם לאו מסי לא כזה מהיר, כן, אתה יודע שאתה חושב על זה,
אבל זה פשוט באירופה בשלב מסוים. הוא היה הכי זריז באירופה בשלב מסוים, זריז מהבחינה של...
מי? סלח או מסי?
לא, מסי. מהירות על כמה מטר, על 8 או 9 מטר. חבר'ה האלה, אתה רואה גם... עזוב, זה אוברמנטים, זה אתלטי על.
ברור, אני לא אומר...
זה זוות הדירה וזה מרכז כובד נמוך.
בדיוק.
שהבלמים מאוד פוחדים.
בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק העניין של סלח. אתה קשה לך ללמוד אותו, כי אתה לא יודע לאן הוא ילך לך. אתה פשוט לא יודע, בגלל התנועה המוזרה שלו, התנועה המשונה שלו, זה סוג של כמו כדורסלן שמכדרר מוזר, ואתה אומר, רגע, למה לא חוטפים לו את הכדור? אבל קשה לקרוא את זה, ולשחקנים קשה לקרוא את הדבר הזה. גם שחקנים ממש ממש טובים ומגנים ממש טובים, קשה להם להבין מה סלח עושה בפעם הבאה. אגב, אם אנחנו מסתכלים על דה ברוינה...
מה ההופעה האישית, אני אשאל אותך שאלה, שיותר רשימה אותך, של קריסטיאנו מול בטורינו מול יובה, או של סלח פה, הדבר המדהים שלו מול רומא?
אני חושב שאתה מסתכל בטוטל, כן, אז רונלדו מול יובנטוס, כי זה להגיע...
זה בכל זאת יובנטוס?
כן, זה להגיע לטורינו ולעשות זה... אני רוצה שנייה לעבור על שני נושאים נוספים, לפני שאנחנו עוברים ל-NBA, אז ככה, אוקיי, אז אנחנו סיכמנו על דה ברוינה או על סלח?
תראה, דה ברוינה עושה את, אתה יודע, את החבר'ה סביבו יותר טובים, אז אתה שואל לבנות...
גם סלח.
כן, אבל סלח, שוב, לבנות סביבו קבוצה, אז באמת דה ברוינה זה שחקן שאני חושב שיותר אנשים, וגם אני מסכים לבנות קבוצה.
אגב, את שניהם מאמן אחד לא רצה.
מוריניו.
מוריניו, תאר לעצמך, צ'לסי עם דה ברוינה וסלח ולוקאקו.
כן.
זה קבוצה טיפה יותר טובה, נגיד, עם צ'לסי, עם עדן עזר ואוליביה ז'ירו.
זה נכון, אבל מורינו לפחות לגר איתם אליפות, אז גם כשהם היו על הספסל החבר'ה האלה. לא, לפחות את זה.
לא, אני אומר, אתה יודע, אתה מסתכל על העתיד, ומה אתה צריך כדי לפתח שחקנים ולטפח שחקנים, אתה יודע, אתה צריך לתת להם זמן משחק, ואתה צריך לתת להם, אתה יודע מה, אנטוניו מרסיאל, כן, אתה רואה שהוא שחקן מצוין, אתה רואה זה, אבל אתה צריך גם להאמין בו ולהאמין, אתה יודע, להאמין בו שהוא גרוע וכאלה, ומאוד יכול להיות שעוד שנתיים אנחנו נדבר על למה מוריניו שחרר את מרסיאל ממנצ'סטר יונייטד, מה קרה?
כן, אבל...
הוא מככב עכשיו ביובנטוס או whatever, אתה יודע. אוקיי, ככה, היה משהו מאוד גדול השבוע באיטליה.
רק מילה אחרונה אם אפשר, על ליברפול, לפני שאנחנו עוברים, בובי פירמינו, תשמעו, אנחנו אומרים... בקיץ האחרון נפלה פצצה, 222 מיליון יורו, כולם דיברו רק על נאמר, ויש בזה הרבה מאוד סמליות ויפה אולי בכך שעונת 2017-18 הברזילאי מצטיין, זה בכלל לא נאמר, זה בובי פירמינו, שנותן עונה פנומנלית, וסלח והוא ביחד, כולם מדברים על השלישייה הזאת, אבל מנה הוא, אתה צריך להגיד את האמת, הוא העונה הזאת גם מספרים וגם ביכולת הוא קצת מתחתם. פירמינו זה אחד השחקנים בעיני הכי מיוחדים בעולם, גם העובדה שהוא שחקן התקפי לוחץ, כמו שאין...
שיניים נהדרות גם, שיניים, חיוך כאילו, קולגייט.
אבל
לא טריוויאלי של ברזילאי.
אבל אתה יודע,
הרבה כסף הוא יוצא.
טוב שהתעכבת על זה, אתה יודע, טוב שאתה מתעכב על זה. כי צריך להזכיר מה שלא יודעים, הוא בא ממקום, פירמינו, מצפון מזרח ברזיל, לא משנה, על הגוי שם, אבל אם אתה ברזילאי, אתה רואה, אתה יודע, על הפנים, על איך שהוא נראה, שהוא מהאזור הזה, זה אנשים עם מנהגים אחרים, מרקע מאוד עני, והוא בגיל 16 אמר לאמא שלו, אני חוזר לבית, רק שאני אהיה כדורגלן אחד מהטובים בעולם. עכשיו, ילד קטן עוזב הכל בשביל להיות כמובן גדול בכדורגל בברזיל, להצליח, אתה צריך להגיע בגיל צעיר למועדון גדול בדרום, בסאו פאולו, ריו, או אפילו בפורטו אלגרה, ואז הוא הולך למועדון קטן, לפיגורנסה, בגיל 17 הוא מקבל זימון, אני מספר פה בקצרת הסיפור של פרמינו, זימון למבחנים במרסי, הוא טס במדריד, בשדה התעופה של מדריד, הוא נעצר לפני כמה, כן, בגיל 17, והוא אומר, אני בדרך למבחנים בקבוצת כדורגל. אומרים לו, היו עד 2,000 ברזילאים שנעצרו באותה שנה, על הגירה, משטרת הגירה של מדריד, עוצרת את פירמינו, שמים אותו בתא קטן, נותנים לו תפוח ומים. ואז אומרים, ונותנים לו טלפון, הוא מתקשר לשני אנשים, למי שלח אותו, הוא אומר, תנסה לשכנע אותם, ולאמא שלו הוא בוכה לה, מה עשיתי? קיצור, אחרי כל החוויה הזאת, הוא 24 שעות שם נעצר, נזרק חזרה לברזיל, הוא בטראומה קשה, חוזר לפיגורנסה, אתה יודע, אולי החלום שלו הלך, אבל הוא כל הזמן היה צריך להוכיח. ואז השלב האחרון הוא מגיע בגיל 17, הוא לא מוותר על החלום, למרות הטראומה הזאת, מגיע לאופנהיים, שהיא בעצם אמרה עליו, ופירמינו זה כדורגלן הברזילאי, שהוא תוצר של הכדורגל הגרמני, שאתה חושב על זה, הוא הגגן פרסינג, הוא בא לאופנהיים, שם הוא בעצם
נהיה הראונד דויטר,
אולי הכי דבר, הכי דומה לתומס מולו מבחינת התנועה, השטחים שהוא עושה.
תשיב, זה כל כך לא ברזילאי, אתה יודע, כשאתה חושב חלוץ, או קשר לתקפי ברזילאי, אתה חושב על הדריבלים, אתה חושב על היכולת לעבור שחקן, ו לראות את ליברפול משחקת איתו, זה פשוט אומר, מאיפה זה יגיע? מאיפה החור יגיע? נכון, כי כל מה נמזזים.
נכון מאוד, ואתה רואה, אגב, למה הוא כל כך מתאים לקלופ ולכדורגל הזה, בגלל שהוא התחנך בעצם אצל הופנהיים, שאגב נבנתה על ידי רלף רגניק, שהיה חבר, והוא חבר של קלופ, ושניהם ביחד היו מעין חלוצי הגגן פרסינג, אתה יודע, חלוצי הכדורגל הגרמני החדש, ואין ספק, אתה יודע, שהוא קיבל ממנו המלצות, פרמינו, ובכלל, אתה יודע, קלופ חוזר לגרמניה להביא את קטה, שהולך כנראה להיות משהו אחר בליגה הגרמנית.
אני חושב שפירמינו יש לו מקום בהרכב נבחרת ברזיל, ואני חושב שברזיל צריכה אותו בהרכב.
למה לא? מה, חסוס?
לא, כי...
ג'זוס, הוא לא יותר טוב עם ג'זוס.
אבל ברזיל כל כך טובה, והלכה לא כל כך טוב במוקדמות, שאתה אומר, מה אני אעשה שינוי? תשמע, קוטיניו, שעזב את ליברפול, מי זוכר היום את קוטיניו ופירמינו...
אוקיי, פירמינו, היה עוד משהו גדול השבוע באיטליה, אנחנו נדבר קצת על איטליה, ואז אנחנו נדבר קצת על אנדרס איניאסטה, שבכל זאת עוזב אותנו לטובת סין, לא אותנו, את ברצלונה, אנחנו לא ברצלונה, אנחנו גם לא ריאל מדריד. היי, מאזינים יקרים, אנחנו לא עדים אף אחד חוץ מארסנל, והפועל קטמון ירושלים.
הפועל באר שבע.
והפועל באר שבע. ואת מי אתה עובד?
הפועל תל אביב. עכשיו את שומי, הפועל תל אביב בעוונותיי, כן.
כן, אתה בעד הפועל כפר סבא. נאפולי, מנצחת ביובנטוס, אני חושב שזה היה משחק שבו נאפולי הראתה שהיא יותר חכמה מיובנטוס, שזה מאוד מאוד מרשים, כי הם לא רק הגיעו ליותר הזדמנויות הפקעה, הם מנעו מיובנטוס לבעוט למסגרת הפועל, בבית שלה, פעם ראשונה שזה קורה.
אם השאר לא נכנס, אתה לא אומר את זה, כן?
ארבע ביטות של יו וכל המשחק.
זה כדורגל. אם זה לא נכנס, אתה לא אומר את זה, וזה נכנס דקה 63, כן.
וזה נכנס, אגב, בזכות תרגיל קרן, שקוליבאלי מגיע ל-230 מטר בקפיצה שלו.
הוא קיבל מדלי אחרי השאר הזה.
תקשיב, קודם כל, זה היה ניצחון, שאתה יודע, אני הסתכלתי עליו, אחר כך עשיתי שידור חוזר, ראיתי שידור חוזר בשביל לראות את כל המשחק שוב. אתה פשוט רואה קבוצה יותר טובה, קבוצה, כקבוצה יותר טובה מיובנטוס, וזה נורא הרשים אותי.
אבל תראה, אני מסכים איתך, אבל שוב, צריך להזכיר דבר אחד, יובנטוס לא קבוצה של להרשים, אתה זוכר מול טוטנהאם וכן, יובנטוס קבוצה של סיטואציה, ויובנטוס הגיעו למשחק הזה בפלוס 4, 0-0 היה תוצאה טובה מאוד ליובה, ויובה שיחקה, שתי הקבוצות קיבדו את הנקודה, יובה, גם נאפולי לא התאבדה, וסארי, אם אתה זוכר, לא עשה חילוף התקפי אחד. כל החילופים שלו היו עמדה בעמדה. ובסוף מצב נייח, שאם קיליני על המגרש, אגב, איך שיובה שמרה בקרן הזאת, זה כל כך לא יובה. אתה יודע, היו שמירות אישיות וכל אחד עם הגב.
ובנתאי שוב רודף אחרי שחקן ברחבה.
אבל אם קיליני היה שם וקיליני נפצע בתחילת המשחק, זה לא היה קורה. הדבר הכי מדהים בעיניי זה הכדורגל האיטלקי החדש הזה, וזה כמו באנגליה, שעם כל הזרים על המגרש, זה עדיין כדורגל אנגלי בקצב, בתשוקה, אתה מכיר את זה?
ברור.
אז באיטליה היה לך את בופון, כי קיליני נפצע דקה עשירית, והיה לך את אינסיניה בצד השני, ואם תרצה את הברזילאי המאוזרח, את ג'ורג'יניו, תוסיף, אבל זה שני האיטלקים היחידים מ-28 שחקנים על המגרש.
שני דברים, אז ככה, משחקים, ליובנטוס עכשיו יש משחק אינטר חוץ, דרבי דאיטליה, אם הם מפסידים נקודות, נאפולי עם פירונטינה בחוץ, פירונטינה מאוד לא אוהבת את יובנטוס, וזה אף פעם לא קרה, שקבוצה,
אף אחד לא אוהבת את יובה.
כן, אז ככה, אינטר, ליובה יש את אינטר בחוץ, בולוניה בבית, רומא חוץ וקייבו בית, שני משחקים סופר סופר קשים בחוץ, לנאפולי יש פירונטינה, טורינו, סמפדוריה וקרוטונה. היא אמורה לנצח את כל המשחקים נאפולי, אם היא מנצחת את כל המשחקים, יובנטוס מפסידה נקודה, או שתי נקודות.
אי אפשר להפסיד נקודה.
נכון, מן הסתם. אם היא מפסידה שתי נקודות, או אם היא מפסידה סינה נקודות,
תגיד את זה פשוט, אם אינטר או רומא לוקחות מיובה משהו, או נאפולי תלויה בעצמה.
בדיוק. ואני רק רוצה לתת עוד משהו קטן על האיטליה, הכדורגל האיטלקי, ההשפעה של העבר, הווידאו אסיסטנס רפרי, שופט וידאו, אחרי 346 משחקים בסריה. אז ככה, היו 1736 ביתות, היו
שקות.
לא, לא, בדיקות, בדיקות של בדיקות של VAR, 105 החלטות שונו, אוקיי? אחוז הטעויות בהחלטות ללא VAR של שופטים זה 6%. שאגב, כל הזה שמדברים על קונספירציה של שופטים וזה, בסופו של דבר שופטים עושים עבודה טובה. כן, שופטים עומדים בקצב של משחק הולך וגובר, והם עושים רק 6% טעויות. עם ה-VAR, אחוז הטעויות 0.9. 8, כלומר זה כלום, ה-VAR מתקן לך טעויות שיכולות לשנות גורלות של קבוצות.
טעויות קרדינליות ברורות, כי צריך להגיד, אנחנו לומדים מה-VAR, זה אולי הדבר.
אגב, שנייה, רק אני אתן את הנתונים, ירידה של כמעט 9% בפאולים, במשחק.
פנדלים, מה עם פנדלים?
ירידה של 19% בכמות מחאות נגד שופט, כשאתה מדבר על זה שה-VAR מבזבז זמן, המחאות מבזבזות יותר זמן מה-VAR, ירידה של 43% בצלילות ברחבה, שכטר מסיים את הקריירה שלו עם VAR, עלייה של 4% בפנדלים. כלומר, יש יותר פנדלים.
זה החשש הגדול שלי.
אבל זה פנדלים מוגנים.
חלק כן, בוא נגיד שבבונדסליגה עונה באמת נותנים יותר מדי פנדלים רכים, אבל נגיד, שני דברים על עבר, התובנה הראשית זה שבעצם גם עבר לא ישנה את הבעיה שרוב ההחלטות של השופט, אני לא רוצה להגיד באחוזים, זה החלטות גבוליות, זה החלטות של פרשנות, זה מגע, אתה יודע, אפשר שופט אחד השורק את זה ככה, שופט, זאת אומרת, עבר לא יפתור לנו את הכל, וברור שעדיין יהיו טענות, והוויכוחים יישארו בפאבים.
אני אומר שיש פתרון דיגיטלי, אבל צריך קודם כל לסגור את העניין האנלוגי, כלומר, שאנחנו נדע מה זה אופסייד בדיוק, שאנחנו נדע מה זה פנדל בדיוק, וזה פה...
לגבי האופסייד צריך את הפתרון טכנולוגי, אני חושב שמה שמאוד...
לא, אבל מה זה אופסייד ששחקן הוא רק רגל מעבר לקו ההגנה? חזה? מה זה? אנחנו לא יודעים עדיין, אז צריך לסגור את זה.
וגם לגבי פנדל, אגב, זה אותו דבר, זה שני דברים שמאוד מעופלים, מה שמאוד יעיל, אני חושב טכנולוגית, אם לשופט יהיה על היד שלו איזה מסך כזה, כמו שעון, שבמקום לרוץ, זה, אתה יודע, זה מרחקים, זה כדורגל, זה לא כדורסל שתולך למזכירות. והוא רץ ועוצר, וזה, זה הרג, זה באמת הורס. אז שיהיה לו משהו על היד, ואז אגב הוא גם יכול להראות לשחקן פה, אתה נכנסת להרחבה לפני הזמן או זה.
ויש את הטכנולוגיה לעשות את זה, ומילה אחרונה על אנדרס איניאסטה, הוא נתן משחק גביע מצוין, הגביע של איניאסטה מול סביליה, ברצלונה מאחה את סביליה, הוא עוזב לסין, ככל הנראה, יקבל ככל הנראה הוא יקבל 30 מיליון יורו, פלוס יש לו קרם של יין, וסין,
אגב יין יפתח... טוב, שתיתי אותי, שני
כן,
בקבוקים.
כן, זה נכון, אגב יש לו גם חברת סכינים, בגלל שהוא חד, אבל איניאסטה, אגב איש עסקים מאוד חכם לפי דעתי, איניאסטה גם מייצר, הולך לייצר 2 מיליון בקבוקים,
לסינים. אז הסינים קונים אותו בהרבה כסף, וקונים לו את היין, ומקדמים את המותג שלו, ואתה יודע, הוא נפתח לשוק הסיני, אז הוא כאילו משתמש ביתרון שלו, כאינייסטה, גם כדי להרוויח הרבה מאוד כסף, וגם כדי לפתח את, את היקף שלו, שאגב זה מעיר הולדתו, וזה יפתח את העיר מסביב, אז אתה יודע, הוא חכם, הוא פשוט איש חכם.
הוא חכם ומקסים, וכואב לי הלב לחשוב שהוא הולך לחשוב למסור ללולין ולז'יז'או, כדורים, במקום למסי ול...
לפי דעתי, הוא הולך להיות שם מסי, הוא הולך פשוט לקחת את הכדור, לעבור ולפקוק.
לא, אבל הוא לא שחקן של מספרים, זה הקטע מינסטה. אתה יודע, גם כשאתה מסתכל על בישולים, הוא אף פעם לא היה...
אבל אתה יודע מה, הוא כאילו מספר אחת בעולם, בכל הזמנים
בערך. במסירה של המסירה.
במסירה של, בבישול לבישול.
פס עומק הזה, למגן, לאלבס שמעביר.
או בכדרור שמקדם את הקבוצה קדימה.
בחוסר עיבוד הכדור ש...
זה לא סתם, זה לא סתם שברצלונה שלו בשיאה הייתה קבוצה שאי אפשר היה לעצור, זה בעיקר בגלל שאיניאסטה אמר, אני מעביר את הכדור קדימה, אני אעביר את זה להנרי ולאטו, ואתה יודע, לרונלדיניו וכאלה, זה היה תמיד הוא שעושה את זה, ובגלל המסירות שלו נפתחו חללים, ואתה יודע, הוא שחקן של סטטיסטיקות מתקדמות בסופו של דבר, כי אתה יודע, כשאתה מסתכל, אתה אומר, הוא בישל פחות שערים מרמוס, אתה יודע, אבל כאילו בסופו של דבר, כל המערכת הזאת של ברצלונה הייתה סביב באיזשהו מקום, הכישרון שלו ושל צ'אבי.
והשאלה היא אם עכשיו, כשאין צ'אבי, אין איניאסטה, כבר פויוק, יש בעצם פיקה אולי, מסי כמובן שהיא הקפטן.
ובוסקץ.
ובוסקץ. ואתה שואל צריך, האם, זאת אומרת, ברסה, אתה יודע, בברסה כל מה נחפשו, איך אמר גוארדיולה, שקרויף בעצם ייצב את הקפלה, ומאז אנחנו רק משלפים ומעצבים. אז תשאל אותך, אם אתה עכשיו מנסה לחכות את ברסה הזאת של צ'אבי ואיניאסטה, כי הם אי אפשר רפליקייטם, כן? אתה לא יכול להמציא שחקנים כאלה, או אתה שואל, האם ברסה הופכת לסתם קבוצה, לעוד קבוצה רגילה?
אני חושב שזה החשש הגדול, והתחלנו את השיחה בזהות של ביירן מינכן. אני חושב שמה שהפך את ברצלונה לכל כך מיוחדת, זה הזהות שלה. הזהות סגנון שלה, הזהות שלה הקטלונית, העובדה שהם הצליחו לגדל שחקנים לתוך תבנית משחק. וכרגע שאין להם את זה כל כך, אגב, הרבה בגלל לואיס אנריקה, שבעצם סוג של פירק את המשחק הקולקטיבי הזה, והפך אותו למשחק של כוכבים, והסתמכות אדירה על מסי ונאמר וסוארז.
ועוד יותר בגלל העזיבה של צ'אבי והירידה של
ההתבגרות. ואין לך אף אחד מהאקדמיה שהמועדון מקדם אותו לתוך המערכת, כי אתה צריך, כמו ש- it takes a village לגדל שחקן, אז it takes a club להכניס את השחקן הבא, ויש להם כישרונות באקדמיה, ואתה יודע, הכישרונות האלה עוזבים אחר כך, ומקחים במקומות אחרים.
זה מאוד קשה לעשות את השלב הזה.
נכון, זה מאוד קשה, אבל ברצלונה תמיד התגעתה בזה שהיא יכולה לעשות את זה, ולהישאר תחרותית, ואני חושב שבליגה, הם היו צריכים לעשות יותר מאמצים, כדי, אולי אפילו להקריב כמה נקודות, כדי להכניס יותר שחקנים מהאקדמיה, בשביל שהם, כי גם לקח לאיניאסטה זמן להיכנס, וגם לצ'אבי לקח זמן להיכנס, אבל הם היו צריכים את המאמנים האלה, כמו ון חל, וכמו פפ גוארדיולה, שהיו אמיצים מספיק, כדי בעצם להביא את הילדים האלה, ולתת להם את המושכות.
אני חושב שברצלונה, אם אנחנו מקבלים איזה רמז, אז פאוליניו לא צריך להתייחס אליו, אבל אם ארתור יגיע, זה באמת יהיה מעניין, כי זה קשר שכן אמור להיות איזה צ'אבי כזה.
אגב, אני חושב שהמעבר בין ברזיל לברצלונה, עוד יותר קשה מהמעבר מלמסאיה לברצלונה. לפי דעתי, כן, כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל על הגילאים, אתה מסתכל על השינוי תרבות, הוא פעם ראשונה שהוא התמודד מול כוחות אירופאים כאלה, אני חושב שזה יהיה לו לא קל.
אבל תשמע, היה מעניין, כי אם ליברפול באמת תגיע לגמר עונה הבאה, אני חושב שקוטיניו יהיה מאוד דומיננטי, ואתה יודע, הדבר הכי חשוב מבחינת ברצלונה, אם אתה שואל אותי, זה שלהוריד את התלות במסי, כי ריאל מדריד, ראינו גם אתמול, ראינו נגד ביירן, ככל ש... אני לא רוצה, אי אפשר כמובן לסמך זה להסיק מסקנות, וקריסטיאנו ענק וניצח המון משחקים, אבל היא עוזרת לו, אתה יודע, כן. השחקנים סביבו יותר טובים, נותנים את הכדורים.
אגב, רומא עצרה את מסי, בהרבה כן. מובנים, הם עבדו על זה שהם יעצרו את מסי, והם הצליחו לעצור את כל ברצלונה עם זה.
כן, רומא ניסתה לעצור את סלח. גם שעשה כן, משהו
שם. רומא ניסתה לעצור את סלח, לא הצליחה, ובגלל, בעיקר בגלל העבודה המטורפת של מנה ופרמינו לצידו, שאולי מסי לא קיבל מסואר.
לא, אל תשכח שזה משחק בית, והיה 4-1 לברסה, זה בית, זאת אומרת, זה לא
קומים. מן הסתם, זה כימיה שונה לחלוטין של משחק.
אבל לרומא, אגב, יש יתרון בקישור שראינו שהיא חולה בבית, כן ללחוץ, לעלות ליתרון על ליברפול. נחזור לברצלונה, אני חושב שקוטיניו ומסי יהיו צמד בעונה הבאה, איזה צמד חמד כזה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הקבוצה עוד נבנית. אתה, לגבי מה שאתה אומר על זהות, אנחנו בעולם גלובלי וזהויות זה דבר מאוד מטושטש.
ולכן אתה צריך זהות חזקה.
יכול להיות, מצד שני, אתה יודע, אתה צריך לנצח. אתה לא צריך, לפני שאתה, אתה יודע, יש לך קריסטיאנו רונלדו,
אבל אתה יכול, אני אומר, ברצלונה יכולה להרשות לעצמה טקו ביתי מול חטאפה, או טקו בחוץ מול סביליה, כן? אבל להדביל באש את את הכוכב הבא בשביל שילמן וזה.
זה נכון להגיד, אני מסכים איתך שזה מאוד נחמד להגיד את זה. בפועל, אתה יודע, על כל איניאסטה יש לך 10 בויאן קרקיצ'ים, זאת אומרת, אתה לתת להם להחליק על הזקן שלך, אתה יודע, אתה יכול להשאיל, אתה יכול לעשות הרבה דברים.
אבל זה, אני שוב, זה חלק מהזהות של ברצלונה. אם ריאל מדריד יכולה לעשות את זה, והיא עושה את זה, אז גם ברצלונה יכולה לעשות את זה, כי היא עשתה את זה.
אבל אסקל, שאלה אחת, אנחנו שוברים ל-NBA. אתה שונא את ריאל מדריד?
למה?
סתם, לא,
אני יודע. לא, אבל תשמע, דאגה סבאיוס, אסנסיוס.
אני חוסך לטוקבקיסטים את הסנט.
כן, כן, אני
חוסך. ריאל רוכשת ספרדים, היא לא בהכרח מגדלת אותם. זאת אומרת, תיקח את איסקו שבא ממלגה ואת אסנסיו.
בסדר, אגב, כשאתה מביא שחקן ספרדי בין 20 לריאל מדריד, אתה מגדל אותו.
בסדר, אבל דאני סבאיוס היה בבטיס צמח, ואז הגיע לריאל.
חכה, לדאני סבאיוס בשנה הבאה. אני אומר, אתה יודע, גם קובצ'יץ' הוא ילד עדיין, כן? אתה יודע, בסופו של דבר אתה מגדל אותו להפוך למודריץ' הבא, כן? זה לוקח זמן הדברים האלה, במיוחד במועדונים כאלה גדולים, עם לחץ כזה ענק, אתה לוקח זמן להכין את הכוכבים האלה, הצעירים, את הילדים הצעירים האלה, ולהפוך אותם לגברים שהשתלטו על משחקים. גם למודריץ' לקח זמן, והוא הגיע מטוטנאם, הוא לא הגיע מבטיס, והוא לא הגיע מקבוצות אחרות. זה לוקח זמן.
אבל בסוף המועדונים האלה, שאנחנו ראינו ריאל מה היא עושה לביין, והדרישה התחרותית היא כל כך גבוהה, ששחקן גדל מהבית, הוא צריך להתמודד עם מישהו מהטופ העולמי, וזה תמיד, תמיד קשה, ו... אני חושב שלברסה היא מאוד קשה, אתה יודע, להביא את הכישרונות הגדולים שלה לקבוצה הבחירה, אבל כמו שאתה אומר, צריך להיות פריורית.
בכל יום נתון, פרק 93 חלק 2, ולפני שנעבור ל-NBA ונציג את האורחת שלנו, אני רוצה לספר לכם שוב על נותן החסות שלנו, חברת AIG שרוצה להציע לכם להתקין התקן מיוחד באוטו שיאפשר לכם לבדוק כמה טוב אתם נוהגים ואם אתם משתפרים או לא, ובמידה ובאמת תשתפרו תקבלו הנחה נוספת על הביטוח מ-AIG שמציעה לכם 10% הנחה כבר בעת ההתקנה. סך הכל אחלה מבצע, כנסו ללינק כמו שסיפרנו לכם בתחילת הפרק, ועכשיו לברון ג'יימס.
קודם כל עכשיו מעיין אפרת.
שלום.
מעיין אפרת ואז לברון ג'יימס.
ואז לברון ג'יימס. קודם כל, מקום ראשון, מעיין אפרת. מקום שני, לברון ג'יימס. עכשיו, מקום ראשון בכל הזמנים. סתם. האמת, אני לא יודע אם זה מקום ראשון בכל הזמנים, אבל ב-ESPN, מיד אחרי שלברון ג'יימס קלה 44 נקודות בניצחון על אינדיאנה פייסרס, כולל סל הניצחון, שלושה, שנראה לי שהוא עשה את זה בעונה. אותה שלושה בדיוק.
ובלוק.
ובלוק על אולדיפו. אגב, אני חושב שכשיזכרו את לברון ג'יימס בעתיד, אז יזכרו את העובדה שהוא טנק, ואת העובדה שהוא נתן חלק מהבלוקים הכי חשובים בהיסטוריה של המשחק. אבל, מייקל ג'ורדן, עם 5 מ-11 בזריקות של באזר ביטרס בחמש שניות האחרונות של רבעים רביעים בפלייאוף, לברון עם 6 מ-13, מבחינת אחוזים, למייקל יש 45% בהצלחה בבאזר ביטרס, ללברון 46%, וללברון יש 4 באזר ביטרס, ולמייקל ג'ורדן, גדול הווינרים בכל הזמנים, יש 3. אני לא רוצה להשוות, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה לברון, מייקל ג'ורדן, אבל מה שלברון ג'יימס עושה עם הקבוצה הזאת של קליבלנד, מלבד להלביש אותם בחליפות ממש יפות, הוא פשוט סוחב אותם. ואני חושב, אחרי משחק כזה, עם הנקודות שלו והסיסטם, קרוב לטריפל דאבל עוד פעם, אני חושב שגם לפילדלפיה וגם לטורונטו או לוושינגטון, מי שיהיה זה, יהיה פשוט נורא נורא קשה לנצח את לברון ג'יימס.
וזה רק את לברון ג'יימס, כי לא קורה שם שום דבר, כאילו, חוץ מלברון ג'יימס.
השאלה אם זה מספיק, זה מספיק.
זה לא אמור להספיק, אבל זה הספיק לו שנים בקליבלנד בסיבוב הקודם, במיאמי לא היה צריך את זה, וזה קצת הספיק לו בסיבובים הקודמים, כלומר כשעוד שחקן אחד או שניים מתלהט, אמנם שנה שעברה היה שם קיירי, ולפני שנתיים היה שם קיירי, אבל גם זהו, זה היה אז לברון וקיירי וקצת עוד מישהו, וגם עכשיו יכול להיות שאתה יודע, אז קווין לאב יזכר איך משחקים כדורסל, או קורבר עוד פעם מתלהט.
קווין לאב, אני רואה אותו, הוא מתקשה להחזיק את הכדור.
יש שם איזה משהו עם...
כשהוא שבר, הגיד שלו באגודל או משהו, הוא פשוט מתקשה.
אבל זה לא ביד הקולט.
לא, לא ביד הקולט, אבל עדיין כשאתה צריך לתפוס את הכדור עם שני, כאילו לוקחים לו ריבאונדים, זה באמת 70% קווין לאב, אני לא... זה פשוט מדהים שלברון עושה את זה לבדו.
השאלה הגדולה זה איך לברון עצמו מרגיש. תראו, הנתונים מדהימים, 17 מ-51 מהשדה לכל הקבוצה, ולברון 14 מ-24, זאת אומרת, זה לא רק חצי קבוצה, זה גם, אתה אומר למה לא 100% קבוצה, למה שהכדור יהיה כל התקפה אצלו, ובכלל כמעט כל הנקודות שלו היו בתוך הצבע עד השלושה הזאת.
זה השלושה היחידה שנכנסה, והוא היה על 1 מ-4 for the evening.
השאלה היא כמה הוא באמת, אתה יודע, אוהב את זה שכל העומס עליו, הוא מקבל את כל הזרקורים, הוא נהנה מזה, אני בטוח גם, אתה יודע, כמו שכל כוכב נהנה שכל הפוקוס עליו, אבל זה מקטין את הסיכוי שלהם להתמודד עם העריות, אין מה לעשות. אבל אוקיי,
שוב, נכון, אתה יודע, שאתה מסתכל על קבוצות ועל האיכות של הקבוצות, גם במזרח, אתה רואה קבוצות יותר טובות, גם מבחינת, אתה יודע, הסגנון משחק והשחקנים עצמם, האיכותים, אתה רואה קבוצות יותר טובות, אבל בפלייאוף של ה-NBA, הרבה פעמים אתה מנצח רק בגלל שיש לך את השחקן הכי טוב על המגרש. עיין ערך מילווקי נגד בוסטון, שאתה אומר, ואתה פשוט רואה שחקנים, שחקן כמו יאניס, לוקח על עצמו משחקים ומנצח אותם, ולברון, עם כל זה שיאניס אדיר, לברון הוא 5 פעמים, הוא פי 5 מיאניס.
בשביל שקליבלן תגיע רחוק ותעשה משהו בשלב הבא, היא חייבת, כי כולם ישמרו על לברון, זה ברור, היא חייבת את כל הרול פליירס, שהוא מצוין, קורבר שיקלע, שהוא מאוד לא יציב, משחק אחד טוב, משחק אחד לא.
ג'י אר סמית, שהוא לא יציב.
שכל שנה הוא מוצא איזה משחק 2 בפלייאוף כדי להתעורר, ואז באמת הוא כאילו נותן להם את האקסטרה ניצחון פה, והאקסטרה ניצחון שם, וזה כמעט כל מה שצריך, חוץ במשחקים שלברון לוקח על עצמו, ומביא את הניצחון לבד.
בגלל שזה פודקאסט, וכנראה יזינו לנו גם אחרי שקליבלנד תנצח באינדיאנה, בכל מקרה לא נראה שלברון ממשיך בקליבלנד, כלומר זה אוקיי, למשל כאילו שיפחו את קובי אלטמן על השינוי באמצע העונה, אבל בסופו של דבר הוא הביא את לארי ננס וג'ורדן קלרקסון שהם שחקנים, שחקני ספסל בלוס אנג'לס לייקרס, שקבוצה לא טובה.
הם לא ממש משפיעים על הסדרה הזאת. ג'ורג' היל זה כנימת היחיד שכאילו הגיע באמצע הדרך, טיפה נותן להם משהו, זה הכל טיפה.
כן, אז כאילו...
לברון ל-LA זה מה שבאנו לשאול.
לא, אז אני לא יודע אם ל-LA או לפילדלפיה יש דיבור על זה, אבל כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה רואה שהוא בעצמו מבין ש... קודם כל, המחויבות שלו לכדורסל היא מדהימה לפי דעתי, העבודה האדירה שלו.
אתה קולט איך הוא נראה? אתה קולט איך הוא נראה?
זה
אקלט.
הוא מדלג על המגרש יותר ממה שהוא דילג כל הקריירה, וזה גיל 33.
וכולם שם, בריין ווינדהורסט אמר בפודקאסט של זק לו, שכולם עייפים בקליבלנד, יש עייפות חומר מטורפת, הבעלים עייף.
הוא אמר, הבעלים עייף, האפסנאי עייף.
הג'נרל מנג'ר עייף.
לך מה שסיפרתי לך בפרק שעבר עם דוויין וייד, שמגיע למיימי, ואומרים לו, אתה שמן.
כן.
אתה חייב להוריד את האחוזי שומן, והוא אמר, אבל אתה יודע, זה מה שהיה בקליבלנד, ואתה רואה את ההבדל. כן. לברון נראה כאילו היחידי ששומר על עצמו שם.
ולכן הוא גם נראה הכי טוב, כלומר, זה לא שהוא נראה, הוא נראה הכי פרש. אני חייב להגיד
שרואים את זה במספרים ביחס לעונה, ביחס לעונה הרגילה, כל הזמן אמרו, הם לא שומרים, הם לא שומרים, הם שומרים את עצמם לפלי אוף, והם היו 50, מקום 5 בהתקפה במהלך העונה, אז הם, they flip the switch, כאילו כמו שאומרים ב-NBA, אבל עכשיו הם ירדו לתחתית הסולם בהתקפה בפלי אוף, והם 5 בהגנה. כלומר, הם לא מסוגלים לעשות את שני הדברים, כנראה, אין שם מספיק אנרגיה, ואין שם מספיק כוח.
בדיוק, בדיוק, זה פשוט עייפות החומר, והיהלום הנוצץ הזה בהורה היום, אולי כמו שהוא היה כל חייו, זה לברון ג'יימס. אני באמת אומר שאם הוא מצליח להביא את הקבוצה הזאת לגמר,
ונזכיר שהוא היה בשבעה גמרים רצופים, אם אני, נכון?
כן, כן, זה ההישג הכי גדול שלו, כאילו, זה ההישג הכי גדול שלו.
כן, אבל גם צריך לזכור בעונה הראשונה, שהוא לקח את האילגאוסקסים, קבוצה מאוד לא מוכשרת, נכון, הליגה הייתה פחות טובה,
הליגה הייתה פחות טובה,
המזרח היה פחות טובה, הרבה פחות טובה, הוא הולך לפגוש מזרח הרבה יותר קשה לדעתי,
הכל נכון, עדיין הוא לקח כבר, אתה יודע, שחקן שבשנה הראשונה שלו לקח על עצמו זה, ואני שמח שהגענו לשלב הזה של לברון בקריירה, כי אתה פתאום רואה, אני רואה בו יותר ויותר אלמנטים ג'ורדניים, הסל הזה, השלושה שלו, בתנועה מאוד הזכיר את הסל של לברון על אילו, שם בקליבלנד,
של מייקל,
של מייקל, סליחה, על קרג אילו, גם באותו, בקליבלנד זה היה, אמנם מייקל לא לטובת קליבלנד, אבל עדיין, והיכולת שלו להשתלט על משחקים,
אבל זה הכל, זה מנטלית, וזה גופנית, וזה בכדורסל, רק נטו כדורסל, וזה במסירות, וזה ביכולת.
היכולת שלו ביד שמאל, אתה יודע, שלא מדברים על זה, זה מטורף.
כן, זה...
איך הוא עובד, כמה הוא מתאמן.
מדהים, מדהים, אבל אם כבר אנחנו בהירו בול, הירו בול לסקינן, אז קבלו נתון מהלילה. מהדקה 8, כאילו, מ-8.30, ברבע השלישי, בין אוקלהומה ליוטה ג'אז, היו, אוקלהומה ניצחה 61-28, הם חזרו מפיגור של 25 נקודות וניצחו. ראסל וסטברוק ופול ג'ורג', שני הכוכבים הגדולים, היו אחראים לכל ה-61 נקודות האלה, אם קלעו אותם או מסרו אסיסט להם. כלומר, שוב, פלי אוף, יוטה ג'אז קבוצה הרבה יותר טובה מאוקלהומה, קבוצה,
לא,
קבוצה.
לא בלי רודי גובר. לא בלי רודי גובר.
לא משנה, הם קבוצה יותר טובה מהם, כן? גם עם רודי גובר וגם בלי רודי גובר, ועדיין כשיש לך שחקנים כמו רס וכמו פול ג'ורג', אתה מנצח משחקים בפלי אוף האלה, למרות שזה לא משחק מודרני, וזה רסל וסטברוק, 40 זריקות מהשתיים בחצי מרחק, הזריקות הכי לא יעילות בעולם, זה פשוט מדהים. אתה רואה דבר, אתה רואה מה זה כוכבות עדיין בליגה הזאת, הליגה שהופכת ליותר ויותר קבוצתית.
כן, מה?
לא, מה שבאתי להגיד זה שאם אנחנו אבל מסתכלים על לברון מול ראסל, ראסל באמת עושה את זה לבד. כלומר, הוא לא...
ופול ג'ורג'.
פול ג'ורג', לא, אבל הוא עושה את זה לבד בזה שהוא לא יהיה זה שיתחיל לחפש גם את החברים וינסה לשלוח אותם לפינות שנוח להם ולתת האסיסט איפה שנוח להם. הוא יעשה מה שצריך, הוא ייקח את הריבאונד, הוא ייקח את האסיסט, הוא ייקח את האסיסט לעצמו, ואם תסור לעצמו את הריבאונד ויצא מהאולם...
הירו בול כאילו לגמרי.
הירו בול נטו. ללברון, וזה ההבדל בינם אולי, יש גם יכולת טיפה קצת לשלוח את החברים לפינות...
ולעשות חליפות לשחקנים שלו.
וקצת לעזור להם גם לעזור לעצמם. אצל ראסל זה באמת הוא והוא לבד, והמספרים אבל מחזיקים את זה, כלומר הוא מצליח לעשות את זה ו... ולקחת הקבוצה ולנצח, אבל זה לא...
אבל הוא נראה רע במשחק הקודם, ואתה יודע, אני שואל את עצמי פיזית, שחקן ש... אתה יודע, סגנון משחק שלו מאוד תובעני מהגוף, והוא כבר עשור נמצא, הוא היה בגמר, אני זוכר נגד מיאמי, זאת אומרת, הוא לא שחקן צעיר וטרי, וכשחותמים איתו חוזה ארוך טווח, אני שואל את עצמי, אתה יודע, יכול מאוד להיות שתוך שנה, שנתיים, הגוף שלו כבר לא יעמוד מזה.
מי?
ראסל, אתה יודע, אני לא אומר, בסכום כסף, אתה משלם לו כוכב על, אני מאוד חושש לשחיקה הגופנית, תשמע, הוא באמת, אתה רואה את זה גם בסוף העונה, אולי גם בגלל שהוא לא מחלק מספיק את הכוחות בעונה, למרות שכן מנסים לעבוד על זה, אבל העייפות, אני, כמה אפשר למשוך ברמות אינטנסיביות האלה?
גם לא בטוח שאלו את פול ג'ורג' שנה הבא, אז אתה כבר לא יודע אם
יהיה... אגב, אני חושב שאחת מהטעויות הכי גדולות של אוקלאומה ושל סם פרסטי, הג'נרל מנג'ר, וכמובן זה בדיעבד והכל...
איבאקה?
לא, להביא את קרמלו אנטוני. אני חושב שצוות שמורכב...
אתה חושב? מה יש פה? אין מה לחשוב, לא בטוח.
כי תראה, לא,
על פניו... הוא חסר משמעות, הוא פוגע בקבוצה.
נכון, הוא פוגע בקבוצה, והגנתית הוא גרוע, והתקפית הוא לא מתחבר, אני חושב שכשאתה מסתכל על זה, הרבה פעמים קשה לשחק כדורסל, כשיש
לך... אם היית בניקס.
קשה לשחק כדורסל...
השאלה היא מה קורה קודם, אתה קודם מחליט לפרוש מכדורסל, ואז הולך לשחק בניקס, או קודם אתה הולך לשחק בניקס, ואז זה למעשה אתה מודיע...
הוא מה שנקרא, הוא פרש מכדורסל עם חוזה של 28 מיליון דולר בשנה. קשה לשחק כדורסל גמיש ומגובש, כשיש לך שחקן, כמו קרמלו אנטוני, כאילו קשה... אפילו לא קרמלו, קשה לשחק כשיש לך שחקן אחד שהוא לא, הוא לא מותאם, הוא לא מתאים. ואולי היה עדיף להם לשחק עם, עם ילד או רוקי או, 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 או סתם שחקן ממוצע מאשר שחקן.
דונובן מיצ'ל כזה, רוקי, ילד.
לא, שחקן שרוצה לשחק כדורסל, שחקן שרוצה לנסות, שחקן שרוצה להבטיח את החוזה הבא שלו, להשתפר.
יוטה ממש, וזה משפיל עבור קרמלו, שדיברנו בתחילת, כאילו דיברנו לפני הפרק על, על האם הוא ראוי להיות בהול אוף פיים או לא, ודיברנו על זה שהוא כנראה יהיה בכל מקרה.
ושאני מתנגד לזה.
יוטה, כן, יוטה בעצם מכוונת כל סוויץ' מנסה שיהיה מישהו אחד על אחד עם קרמלו. כאילו הם כל הזמן, הם רואים אותו כחוליה חלשה, ודיברנו על זה מקודם, הוא ממש החוליה החלשה, הוא ממש, הוא צל של עצמו, הוא לא תורם כלום, היום הוא תרם קצת בהגנה.
אני חושבת שמה שיותר גרוע בשבילו, זה שאם בתחילת העונה היה תחושה שהוא אולי פוגע בהם יותר, כי הם מנסים לכפות את המשחק כדי להכניס אותו, עכשיו הם כבר לא עושים את זה, כאילו כשראסל ווסטברוק ופול ג'ורג' משתלטים על המשחק, הם לא מנסים לשתף אותו, הם לא מנסים לוותר על
הכדור בשבילו. אגב, אם במקרה דונובן, בילי דונובן אומר, לא דונובן מיטשל, בילי דונובן מיטשל, לא סתם, הוא אומר, טוב, אנחנו לא משחקים יותר עם לברון, עם קרמלו, יאללה, חלס, תלך לקצה של הזה, כמובן זה יעשה לו בלגנים, אבל אם הוא אומר דבר כזה והוא מקבל את הבקינג של המועדון, אוקלאומה זאת קבוצה, אני חושב שזה מאוחר מדי עכשיו, כן, אבל אוקלאומה זה קבוצה שהייתה יכולה להגיע מאוד גבוה בפלייאוף, אפילו לנצח בסדרה את יוסטון או גולדן סטייט, כי זה פשוט שני כוכבים כל כך גדולים, פול ג'ורג' וראסל ווסטברוק, שבאמת חבל שהם צריכים כאילו לחלוק את הכדור עם שחקן שהוא כבר דד ווסט. ונתון מעניין מאוקלאומה נגד יוטה, יוטה הקבוצה יותר טובה, כמובן שאנחנו נאכל את הלב שהם יפסידו ביוטה ואז הם יפסידו במשחק השביעי. אוקלאומה יש 22, כאילו 22 אולסטאר אפירנסס, הופעות באולסטאר, ליוטה ג'אז 0. כלומר, יש להם שחקנים שהגיעו 22 פעמים לאוקלאומה, יש שחקנים שהגיעו 22 פעמים לאולסטאר, ליוטה ג'אז 0, ועדיין יוטה ג'אז קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מגופשת, מאמן הרבה יותר טוב.
הרבה יותר אירופאית גם בסגנון, היא שונה, זה בעצם שתי פילוסופיות, אני חושב, הסדרה הזאת היא, בעיניי יוטה נגד אוקלאומה, זה הכי הכי שני אקסטרימים של סגנונות, שיש לך את יוטה עם כל הבינלאומיות ועם רוביו, ובעצם חוץ ממיטשל זה קבוצה, אתה לא חושב על כמעט אמריקאים שם. ולעומת זאת יש לך פה את הסטארז, את ווסטברוק, שלא הזכרנו את זה, אז נזכיר, הוא לברון וויל צ'מברלין, היחידים שעשו 45, 15 ו-5.
כן, נכון, נכון, הוא עשה בעצם היסטוריה הלילה, והוא היחיד יחד עם לברון ג'יימס וויל צ'מברלין.
שמעל 45 נקודות, לפחות 15 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.
בפלייאוף, אוקיי, אפרופו ביג מן, נעבור לקבוצה הכי מפתיעה, לפי דעתי, בפלייאוף הזה, ניו אורלינס פליקנס, ואני אתן לכם נתון ותגידו לי שזה לא רע, כן? קודם כל בשמונה משחקים הראשונים שלו בפלייאוף בכל הזמנים לאנטוני דייביס יש 30, יותר מ-30 נקודות, והוא היחיד בהיסטוריה של הליגה עם 30 נקודות בממוצע פלוס, 30 פלוס ממוצע, יחד עם אחד מייקל ג'ורדן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מ-1500 השחקנים בהיסטוריה של ה-NBA, ששיחקו לפחות 100 דקות בפלייאוף, אנטוני דייביס במקום הראשון, בפלייר אפישנסי רייטינג, כלומר ב-PER, הוא במקום הראשון. זה לא רע. ועדיין, ניו אורלינס, זאת לא קבוצה שלו. זו קבוצה של רייג'ון רונדו.
שזה מדהים.
שזה מטורף. תגידו לי מה הסיפור של פליקנס, מעיין.
הם קודם כל השתפרו מאוד התקפית, גם ביחס לעונה בפלי אוף, וזה די מדהים, וכשהם הולכים מול גולדן סטייט, זה יהיה משמעותי. כאילו אם אנחנו נראה שם שוטאוטים, זה יהיה נורא כיף.
ג'רו הולידי, אחד מהשחקנים הכי טובים בפלי אוף העונה.
בפלי אוף העונה, וחזר כאילו... לא חזר, לא יודעת אם הוא אי פעם היה, ומישהו אמר עליו שהוא יהיה שחקן מוביל בפלי אוף, והקבוצה שלו תהיה אחת הקבוצה הראשונה שעולה לסיבוב השני. רונדו באמת מזכיר לך את התקופה שלו בבוסטון, לדעתי הוא לא שיחק כל כך טוב מאז, וגם המון זמן חיכו לראות מה אנטוני דייביס יעשה עם רכז באמת טוב, וכשרונדו חתם שם בקיץ, זה היה כאילו, אולי זה היה רכז שלו, אבל אולי זה יהיה עוד בסט כזה, ששוב הבאנו רכז לא מספיק טוב, לאחד הגבוהים הכי טובים בליגה, ועוד פעם לא הצליחו להפעיל אותו, ועוד פעם אנחנו נראה את אנטוני דייביס עומד שם ומחכה שמישהו יארגן את המהלך כמו שצריך. זה גם מאוד חשוב להם לאפשרות להשאיר אותו לשנה הבאה. אם הם יצליחו להשאיר את הצמד הזה ואנטוני דייביס ירגיש שסוף סוף כאילו הצליחו לבנות קבוצה והבינו מה היה חסר שם.
למרות ששוב, רונדו הוא בן 31, זה מאוד נדיר שרכז בעצם מגיע לרמות האלה בגיל הזה, בטח...
חוזר לרמות האלה.
כן, חוזר לרמות האלה, כי הוא היה, שוב, בבוסטון זה היה, קודם כל הוא אחד מהשחקנים האהובים עליו בכל הזמן.
הוא ביג 3, אבל זה היה ביג 4 לגמרי.
זה היה ביג 4 לגמרי, וזה דווקא היה חבל, כלומר, כל שנה בשנים האחרונות שראית אותו מגיע לקבוצה, אמרת, או יופי של החתמה, רונדו, הוא שחקן טוב, זה אמור לחזק להם, והוא לא היה... טופ 3 בכל קבוצה שהוא הגיע לה בשנים האחרונות.
רונדו, כל מאמן שאימן אותו אמר שהוא השחקן הכי חכם שהוא שיחק איתו, שהוא אימן אותו אי פעם. יותר מזה, אנטוני דייביס סיפר במסיבת עיתונאים שרונדו רואה משחקים אחרי משחקים, כלומר מנתח אותם בעצמו ומסתכל על קבוצות יריבות ורואה הרבה וידאו, ואז הוא אומר, כאילו, הוא מתקשר אליי ב2:30 בלילה, מהיר אותי ואומר לי, תקשיב, ראיתי משהו בווידאו, אני רוצה לשלב אותך וזה. רונדו גם, יש לו, הוא איש מאוד מוזר, הוא איש מאוד משונה, הוא גאון, כלומר, אין ספק שהוא גאון בכלל, כולם מדברים על זה שהוא גאון כדורסל, בן אדם רואה את הכדורסל ואת המגרש בצורה אחרת לחלוטין, בגלל זה גם מתים עליו בבוסטון, למרות שהוא היה שם די
סתם. הוא גם מאוד חכם מנטלית, הוא יודע מתי להוציא את המצלח, כן.
אז הוא אומר בעצמו שיש לו 5 שלבים, והוא רק בשלב הרביעי כרגע, אז watch out, Golden State, רונדו, פלייאוף רונדו מגיע לכם. אגב, אחד מהדברים שאולי הכי מלמדים על למה זה הקבוצה של רונדו, ג'רו הולידי ואנטוני דייביס ישבו במסיבת עיתונאים יחד עם רונדו, ואז שאלו איך חזרתם מפיגור, מה עשיתם, ואז הם פשוט נתנו את המיקרופון לרונדו, הם פשוט גררו את זה לרונדו, ואמרו לו, תגיד להם מה אתה עושה, כן.
אבל תשמע, אנחנו לא בימים של אלג'ואן ודייביד רובינסון, זה ליגה של מה לעשות, מי ששולט בזה, השחקני חוץ, זה הארדנים וזה הלברונים, וחבר'ה שמובילי הכדור, לכן דייביס, אתה יודע, גם שאתה בעמדת הסנטר, אין מה לעשות, אתה לא תשלוט בקצב, אתה לא... אבל זה כן פקטור מאוד מאוד משמעותי. אתה רואה למשל רודי גובר, כמה הוא 2.16, אם אני זוכר, הנוכחות שלו בצבע, אנחנו רואים כל כך הרבה נקודות בסל של לברון, כל הרבה חדירות, ואם יש לך שם תורן כזה שאי אפשר, אתה יודע, שיעמוד שם, ואז אתה יודע, לא צריך להביא עזרה, אפשר קצת לשמור יותר בחוץ, זה כן משהו שמאוד מוכל לשאול.
שאלה, גולדן סטייט מגיעה מול ניו אורלינס, וכשיש לך דייביס, שהוא אחד מהשחקני ההגנה של הפלי אוף הזה, ואולי בליגה, אולי שחקן ההגנה של העונה, וג'רו הולידי שעושה עבודה אדירה על הגרדים האחרים, האם זה מספיק, ורונדו כמובן, האם זה מספיק, אתה יודע, גם מיטרוביץ', האם זה מספיק כדי לנצח את גולדן סטייט בסדרה, כדי לנצח את גולדן סטייט 4 פעמים משבעה משחקים?
זה עדיין תלוי בגולדן סטייט, אם דריימונד גרין בא ועם דורנט בא.
דריימונד, אגב...
אם סטף קרי חוזר ואף אחד אחר לא נפצע, ודריימונד לא הולך מכות עם אף אחד.
דריימונד, אגב, בסדרה לא פרופייל מהבחינה הזאת, אבל הוא עושה דברים מאוד מאוד יפים, בהגנה, בריבאונדים, באגרסיביות.
הוא מצליח להיות טוב בלי להעביר את סטיב קר על דעתו בכל מיני דברים שלא... פעם כאילו היה צריך את המכות הקטנות ואת הבלגן כדי להטריף את עצמו ולהתעורר במהלך סדרה.
כן, הוא נראה יותר בוגר, הוא נראה יותר בוגר.
ועכשיו הוא עושה את הדברים בלי כאילו גם לעשות בצד את כל הבלגן ואת כל מה שמעביר שם את הצוות על דעתו.
נתון מדהים על קווין דורנט, הוא קולע 24% מהשלוש בפלי אוף הזה, שזה זוועה מבחינתו, אבל הוא עדיין עם 28.2 נקודות למשחק, על TS, כלומר, True Shooting Percentage, איכות זריקות כאילו, של 61%, שזה מטורף. זה אומר שקווין דורנט קולע רע מהשלוש, והוא עדיין הקלה הכי יעיל בליגה. זה אתה יודע,
קשה מאוד לנתח מקצועית את גולדן סטייט, שהיא בכל כך רמה כזאת, אתה יודע, חלק מהנתונים האלה לא, הם מנצחים בכזו קלות, שאפילו אין להם משמעות, אתה יודע, דורנט, אני ראיתי את הנגד סן אנטוניו, שהוא משתלט על משחק, ואז אתה יודע, זה פשוט ספירה אחרת.
כאילו, מדברים על היוניקורנס, שנייה, מדברים על היוניקורנס, ומדברים על אנטוני דייביס שהוא יוניקורן וזה, היוניקורן המקורי זה קווין דורנט. כאילו, זה שחקן הוא סנטר, אוקיי, כאילו אומרים שהוא לא 2.8, הוא 2.13, אתה יודע, כאילו לא יודעים בדיוק כמה הוא בטח גם גבה, אני לא יודע, אבל הוא פשוט, יש זריקות שלו, שאתה אומר, כן, זה נכנס, כאילו אין, נגד סן אנטוניו במשחק האחרון, הוא קולע את ה-10 מ-12 נקודות האחרונות, הוא כאילו, הוא משתלט על המשחק לחלוטין, הוא קשה מאוד לעצור אותו, ואני לא רואה מישהו בניו אורלינס שמצליח לעצור אותו.
כן, וזה גם משחק של רנס, אתה יודע, הוא פתאום שחקן משתלט על המשחק, כמה שחקנים יש לך שיכולים לבוא ככה מומנטום של פתאום 10-15 גוד, רואים את זה המון בפלי אוף הזה, רנס כאלה...
וזה מה שגולדן סטייט ידועה בו, כלומר, אנחנו רואים את זה הרבה, ובטח רואים את זה בפלי אוף ששחקנים משתלטים ופתאום רצים, אבל גולדן סטייט כל העונה, זה היה המשחק, דיברו על זה שאפילו בווגאס לא מצליחים בתחילת העונה לסדר להם אחוזים, כי אומרים, הם מינוס חמש, מינוס חמש, מינוס חמש, פלוס 15. כאילו, הקבוצה הזאת פתאום נדלקת בבת אחת, וזה כל המשחק, וזה גם היה ככה לפני שנה ולפני שנתיים.
זה יוסטון בעצם גם סוד הכסף של יוסטון, אם תרצה שחמש עשרה רבע אחד של ארדן מספיק.
אבל זה כזה סגנון שונה, כי גולדן סטייט בונה על המסירות, ובונה על התנועה של קליי תומסון לא כדור, ו... אתה יודע, אפילו איגודלה ושדרמונד גרין, שפשוט עוזבים אותם, כי הם לא יקלו מהשלוש, הם זורקים את השלושות האלה עדיין, כלומר, הם עדיין, אתה יודע, הם, מבחינת הספייסינג, מבחינת יצירת חלל לדורנט, או לסטף קרי כשהוא יחזור, אם הוא יחזור, זה עדיין, אני לא חושב שיש קבוצה יותר טובה ביצירת זריקות לעצמה, מאשר גולדן סטייט, ושוב, הם על הילוך שני עדיין. כלומר, הם הילוך שני, הם גם...
הם הילוך שני, וכשסטף קרי יחזור, אם הוא יחזור בסדר, ואין סיבה להניח שהוא לא יחזור בסדר, הוא יחזור כמעט אחרי, מה, חודש, חודש וחצי של חופש, כאילו, כל שאר השחקנים...
הוא יתרי, כאילו.
כל שאר השחקנים באים, כאילו, על חצי, חצי כוח, והוא יהיה הכי טרי מכולם על המגרש.
למרות שזה, אתה יודע, זה טרי חלודה. טריות חלודה. בדיוק, זה טריות חלודה, כי הוא לא שיחק גם משחקים לפני, ו...
כן, אבל מצד שני, אתה יודע, בסוף אצלו זה הקליעה, ואם הוא לוקח זריקה מחצי מרחק שאף אחד לא שומר עליו, אז זה פחות משנה עם הלחץ והפלי אוף, כשאתה זורק מחצי מגרש והשומר שלך שלושה צעדים רחוק ממך, זה לא כל כך משנה, זה משנה שאתה זוכר איך לקלוע.
נכון, סטף קרי צריך לזכור, הוא שיחק פצוע בפלי אוף שהם הפסידו בו תהליפות, הוא שיחק פצוע ועדיין, למרות זה, הם הגיעו ל-3-1 מול גולדן, מול קליבלנד, הם ניצחו את אוקלאומה אחרי שהיו בפיגור 1-3, כשסטף קרי אולי מגמגם, מרגל, משחק על רגל וחצי, אז יהיה מאוד מעניין לראות את סטף קרי חוזר, ואיך הוא חוזר, והאם הוא, כי ברגע שהוא משחק, והוא זורק את השלשות שלו, וכשהוא בריא עם הרגליים החזקות, אז הוא יכול לזרוק ממש מרחוק, וזה פשוט פותח את המשחק, ולקלוע באחוזים גבוהים, זה פותח את המשחק לחלוטין, ואז אני לא רואה אף קבוצה שמצליחה, גם לא יוסטון, שמצליחה להתמודד את זה. יוסטון מנצחת ממנסוטה בסדרה, הם מגיעים כנראה מול יוטה ג'אז, כנראה, 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 כנראה.
יוטה יוסטון, כמו ב-90s.
כן, אבל יש כאילו, יש את, בפילדלפיה יש Trust the Process, ביוסטון זה Trust the Math, זה כאילו, סמוך על המתמטיקה, תזרוק משלוש, וזה, השאלה באמת, כשאני מסתכל על זה, וזה נתון לוויכוח, כן, כאילו מנסוטה, אני לא יודע כמה הם היו בריאים, אני לא יודע כמה בטלר היה טוב, אני לא יודע כמה, כאילו, בריא וטרי, ואנטוני טאונס נעלם, ואנדרו ויגנס הוא קרמלו צעיר, קרמלו צעיר כאילו, בקטע של שחקן שלא עובד טוב עם הקבוצה, הם יגיעו מול קבוצה, אם זה אוקלאומה או אם זה יוטה, שתשאל הרבה יותר שאלות. כלומר, כמה אתם סומכים על המתמטיקה של יוסטון?
עד השנה, הטענה הייתה שזה נחמד קבוצות מתמטיקה, אבל זה נעצר באיזשהו שלב. ואז יוסטון רצו למאזן הכי טוב בליגה, ואנשים התחילו ככה לשאול את עצמם, האם הגיע הזמן לשנות את המחשבה הזאת. וגם העובדה שיש להם גם את קריס פול וגם את ג'יימס הרדן, נותן להם עוד אופציות. זה כבר לא רק כאילו trust the math, גם trust your stars שידעו מה לעשות, וידעו לקחת את המשחק קדימה. הם בטוח לדעתי עברו את מי שהם יפגשו בסיבוב הבא.
את בטוחה בזה?
כמעט וכן.
אני גם חושב, קפלה, תשמע, הוא שחקן...
יש להם גם מספיק, יש להם גם מספיק מה לעשות, קפלה...
יש להם כמה אקס פקטורס שאני חושב שכן עוזרים, ויוסטון יש לה את היכולת הזאת לנצח משחק ברבע, בחמש דקות.
אנחנו ראינו, 50 נקודות ברבע, זה בערך מה...
כן, 50 נקודות ברבע, זה מתוך...
זה לא קרה מאז, כאילו...
ואז רק צריך קצת לשמור על זה, כלומר, להרביץ קצת בהגנה, לקלוע עוד כמה זריקות, ויש להם קלעים טובים, וזהו.
הם קלו ב-69% מהשלוש ברבע הזה, אבל כשאנחנו מדברים על make or break league, או כאילו, אם אתה קולע, אתה בסדר... אם קבוצה כמו יוטה ג'אז, קבוצה מאוד מאוד חכמה, וקבוצה עם שומרים טובים, יכולה להפריע להם, יכולה להפריע להם, אז אתה תראה קבוצה שאולי סומכת על המתמטיקה, אבל אולי לא סומכת על הכדורסל. אוקיי? מבין מה אני אומר? כלומר, איכשהו, כן, אני חושב שהם עדיין... אין להם גיוון מספיק ליוסטון, כלומר, אין להם קווין דורנט, אין להם מישהו שאתה באמת יכול לסמוך עליו, to get the bucket, ואני חושב שאם יוטה מנצחת משחק אחד בחוץ, כן?
הבעיה שלהם שהכוכבים שלהם זה הגרדים שלהם, ולא השחקני חוץ שלהם, שזה כבר מה שקורה בכל שאר הקבוצות כמעט בליגה, שיש לך איזה שחקן כזה שיכול ללכת, ומכל נקודה במגרש לקלוע, ומכל נקודה במגרש לקחת את הכדור ולרוץ, ואצלהם הכוכבים זה פול והרדן,
וזה שחקנים,
ואנחנו לא רגילים לראות שחקנים כאלה שמשתלטים על המשחק, גם... חוץ מאצל ראסל ווסטברוק, שבאמת
כן,
זה...
אבל אנחנו גם לא רגילים לראות את אני לא יודע כמה מבחינה מנטלית קריס פול יכול להתגבר על מה ש... ברגע שיהיה מחשבות שליליות, מה שנקרא, בגלל ניצחון מפתיע של יוטה וזה, הכל שם יכול לקרוס, כאילו, כי גם קריס פול לא אף פעם לא יגיע לגמר אזורי, וגם הרדן לא הוכיח את עצמו כלא צ'וקר.
קריס פול מאוד רעב, אחרי השנים עם בלי גריפל,
סבבה, רעב לחוד ויכולות לחוד, כי אתה יודע, אתה מדבר על כישלון סיסטמי כרוני בתקופות האלה של העונה, וזה לא סתם, אתה יודע, זה לא איזה כישוף, זה משהו מנטלי, זה משהו שאתה צריך להתגבר עליו, ואני לא יודע אם הם יכולים להתגבר על זה.
וגם, אתה יודע, עוד שאלה על המאני בול הזה ועל דריל מורי, הפלי אוף. וחובת ההוכחה לגמרי עליהם, הם עוד לא עשו כלום בפלי אוף, הם רק יחזבו, ועד כמה רחוק יכול לקחת אותך המשחק הזה, כשכל פוזשן הוא דאון, הוא בקראץ' ובקלאץ'
וגם העובדה שאם הם יגיעו לגמר האזורי, זה רוב הסיכויים יהיה נגד גולדן סטייט, וגולדן סטייט גם יודעת לקלוע משלוש, כלומר אנחנו לא חושבים על גולדן סטייט כאיזה קבוצת מניבול, אבל זה מה שהם עושים.
אגב, הם די הראשונים שניצחו את האנליטיקס, כאילו, הם לא ניצחו את האנליטיקס, ניצחו בזכות האנליטיקס, באיזשהו מקום, הם כאילו, הם קבוצה מאוד מתוחכמת.
הם גם פותחים את המגרש, הם גם משחקים מהחצי, גם כמעט כל השחקנים שם נדרשים לדעת לקלוע משלוש, ויש שם כאילו, את הקלעים הכי טובים בליגה.
אז אם מהקשת לארבע בכלל הם היום נחצו.
אז אנחנו סומכים על יוסטון או לא סומכים על יוסטון?
סומכים על יוסטון בחצי גמר האזורי, לא בגמר האזורי, בטח לא אם זה גולדן סטייט וסטף קרי חוזר.
ראית את הציוץ של דרין מורי, על קניה ווסט השתגע קצת והתחיל לקשקש בכלל באופן כללי וזה, ואז הוא אמר משהו, תזרקו את האקסל, ואז דרין מורי עשה ריטוויט כאילו עם זה, והוא אמר, היי, עד כאן. זה היה נורא מצחיק.
מה אני עושה בלי האקסל?
כן, אוקיי, נעבור חזרה למזרח. מרקוס סמארט.
וואו.
אני לא חושב שיש מישהו שנהנה להיות על הפרקט יותר מאשר מרקוס סמארט. על הפרקט, כאילו...
לא חושב שיש מישהו שם שגם יותר מאפיין את המשחק שלו.
הוא נכנס למשחק, הם ניצחו את מילווקי כדי להוביל 3-2, אז הוא נכנס למשחק ברבע הראשון, ב-4 דקות לרבע הראשון, לסוף הרבע הראשון, ואז סלטיקס יוצאת ל-10-2, שבעצם מנצח להם את המשחק, כאילו אנחנו יודעים שמן הסתם יש עוד כמה רבעים, אבל...
והוא חטף כל כדור, הוא היה מעורב בכל מהלך, זה היה מטורף לראות את זה.
והוא קלה או מסר אסיסט לשמונה מהעשר שתיים האלה, שזה מאוד מרשים, וזה מראה איזה שחקן חשוב הוא. כי מילווקי קבוצה שמסתמכת בעיקר על יאניס, ומי שיכול לקלוע לידו, קריס מידלטון, או ג'בארי פארקר וכאלה, סמארט הוא מאלה שיכולים לעצור, מי שזה לא יהיה בעניין הזה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, ושוב, מאוד יכול להיות שמילווקי עולה, אם אנחנו מסתכלים על בוסטון פילדלפיה, בסדרה הבאה, מרקוס סמארט זה שחקן מפתח בדבר הזה, כי מרקוס סמארט הוא אחד מהיחידים.
רגע, אתה אומר שבוסטון לא עולה לדעתך?
לא,
אם בוסטון עולה, לפי דעתי היא תעלה, אבל אני אוהד ואני לא יודע כמה אני אובייקטיבי. מרקוס סמארט זה שחקן שכן יכול לתת לך את האג' על שחקן כמו בן סימונס אפילו, כי קודם כל היה שלבים בעונה שמרקוס סמארט שמר על אנטוני דייביס, כאילו, ועשה את זה לא רע, כאילו, הוא יכול לשמור על כולם, והיכולות ההגנתיות שלו הן לפי דעתי יכולות אגדיות, ויש עכשיו דיבור, הוא מסיים את החוזה שלו, מה אתה מציע לו, וזה, אני חושב שאם אתה רוצה, לשמור על את השלד הזה, אתה צריך את מרקוס סמארט, אפילו אם הוא לא יודע לקלוע מהשלוש,
וגם החיבור שלו, הוא מחבר את הקבוצה ואת הקהל גם, כן, אתה יודע, יש לו עוד אלמנטים נוספים.
הוא מה שנקרא גלו גאי, כן. הוא בחור של דבק, וזה שחקן סופר חשוב, במיוחד בפלי אוף. מה גם, שוב, בוסטון עושה דברים, אני חושב שאנשים לא מבינים כמה זה מדהים, שבוסטון, בלי גורדון הייוורד ובלי קיירי ארווינג, מגיעה למצב הזה.
קבוצה היחידה שאין לה מישהו אולי בטופ 15, בטופ 20,
לגמרי. אבל כן יש להם שני שחקנים שיהיו בטופ 20, בראון וטייטום, שאגב, הם קלו הכי הרבה נקודות למשחק בפלי אוף כצמד, הכי הרבה מאז, לשחקנים מתחת לגיל 21, מאז וויסטברוק ודורנט, אז הם ברמה הזאת. אבל, בואו ניתן שנייה סיפור על יאניס. יאניס, אחרי שהוא ניצח את המשחק בבוסטון, עמד בתור לאיזה מסעדת טאקו.
במילווקי, במילווקי, לא בבוסטון, עיר קצת יותר עכשיו, מעורבת.
הוא עומד בתור למסעדה, ועכשיו הוא די גבוה, כלומר, די אפשר לזהות שהוא שחקן, אפילו אם אתה לא מזהה שזה יאניס, אתה יודע שהוא משהו, כן? ולא נתנו לו להיכנס, כלומר, הוא עמד בתור.
אמרו לו, תמשיך לחכות.
כן, תמשיך לחכות, אז פשוט הוא הלך לאכול פיצה, מעבר רחוב, הפיצריה הזאת עשתה איזה פוסט באינסטגרם, של כאילו, אנחנו מאכילים אותו בחינם וכאלה, המסעדת טאקו אכלה את הלב, וניסתה, אמרה, כל אוהדי מילווקי בקס יכולים לאכול בחינם, וכאלה, תגיע למשחק, הם כאילו, they screwed up מבחינת זה, ויאניס אמר, אוקיי, זה, הכל טוב, כאילו, זה לא שהוא רצה שיתייחסו אליו ככוכב, אבל הוא כותב את זה, בדורנט, שהוא רוצה באינסטגרם, אני רוצה להישאר במילווקי לנצח, אני רוצה לשחק כל החיים שלי, ובקבוצה הזאת אני רוצה להיות כמו טים דנקן וקובי בריינט.
לפחות עד שיזהו אותו בכל מסעדות
ככה בעיר. ואז דורנט, קווין דורנט, שהיה יאניס
של אוקלאומה. שזהו אותו בכל מסעדות הטאקו של אוקלאומה.
כן, הוא אומר שהוא לא צריך להגיד דברים כאלה, הוא צריך לשחק עבור עצמו. אוקיי? ואז כאילו מישהו כתב משהו לדורנט, שעזבת את הקבוצה הכי טובה באוקלאומה ומשהו כזה, ואז מישהו כותב על זה, הבעיה לא הייתה של דורנט, הבעיה באוקלאומה זה וויסטברוק, הסגל היה תמיד טוב, כן? ואז דורנט עושה לייק על הקומנט הזה, ואנחנו מקבלים כמה דרמות של סמול טאון.
כביכול הטענה היא פעם אחרונה שקווין דורנט עשה את הפרק הרבעוני שלו אצל ביל סימונס, הוא דווקא טען שזהו, שהוא וויסטברוק השלימו, והכל בסדר, ומדברים, ולא צריך להאשים את וויסטברוק בזה שהוא עזב שם את...
אבל הוא כאילו די מאשים אותו, כאילו זה, כאילו...
כן ולא, כי...
זה כמו שק וקובי, תמיד המתח הזה קיים, כי יש איזה תחרות.
זה גם הוואט-אף, זה אם הם היו נשארים, ועוד יותר אחורה, אם הם היו נשארים עם הרדן בזמנו, אבל לא היו מפקחים את הקבוצה ההיא של 2012, אז אנשים תמיד תוהים מה היה אם הם היו נשארים. אבל יותר ויותר, בטח היום כשדורנט כבר מעורב במיליון דברים מחוץ לכדורסל, אתה מבין ש... גם אם הוא לא ידע שזה מה שהוא הולך לעשות ברגע שהוא יצא מאוקלאומה, אתה מבין שהיציאה מאוקלאומה לא בכך הייתה קשורה בכלל לכדורסל. הוא רצה ללכת ולעשות דברים שהיום הרבה שחקנים עושים, שבכלל מסדרים להם את הקריירה ל-20 שנה הבאות. הפקה, מעורבות בסטארט-אפים, כאילו זה דברים שבכלל לא קשורים לכדורסל.
עסקי, מעבר.
עסקי ומעבר, ואתה לא יכול לעשות אותם באוקלאומה. כלומר, אתה לא יכול להיות כל היום על הקו בנסיעות ל...
שאגב, זה מתחבר לנו עוד מעט לדיון על קוואי.
אבל לברון שהזכרת את האפשרות ל-LA.
כן, אבל לברון הוא כל כך גדול.
לברון טסים במיוחד. כלומר, כשלברון רוצה לחתום על חוזה עם איזושהי חברה, היא טוס במיוחד לקליבלנד. דורנט עוד לא היה במקום הזה של אם אני רוצה לחתום על איזושהי עסקה גדולה, אף אחד לא יעלה אליי לרגל לאוקלאומה כדי לסגור.
אבל אני אגיד את זה ככה. אם יאניס לא מנצח בסדרת פלייאוף הזאת של בוסטון, ובשנה הבאה שוב מאמן חצי כוח וסגל סביבו שנראה מצוין, אבל מאוד יכול להיות שיתחילו דיונים על האם יאניס צריך להישאר במילווקי.
ההבדל לדעתי זה שיאניס אולי לא אמריקאי, והוא קצת כאילו פחות חשוף לכל הפמליות וחברים.
המשפחה סביבו.
המשפחה סביבו, והוא גם פחות מכיר אנשים. לא יודעת כמה חברים יש לו בהוליווד, לא יודעת כמה חברים יש לו בניו יורק.
מההוד.
כן, לא רק מההוד גם, פשוט, אתה יודע, סלבס שאחר כך, אתה יודע, רואים את קווין הארט יושב על ה...
ומחבק את ג'ואל אמביד.
ג'ואל אמביד, כאילו, בסוף המשחק. אני לא יודעת כמה אנשים כאלה יש לו. א', כי הוא משחק במילווקי היום, ואני לא יודעת כמה אנשים כאלה מגיעים לשם. ושתיים, כי הוא באמת לא גדל בארצות הברית, והוא לא בברנג'ה, והוא לא מכיר, ולא יודעת איזה מוזיקה הוא שומע בבית, ואיזה סרטים הוא אוהב, אבל...
זה מוזיקה יוונית.
כן, אני אומרת, לדעתי הוא פחות מעורב שם.
את ראית את הקטע הזה של ESPN? שכאילו...
כן, של ה...
אני אשאל אותך שאלה.
הוא קיבל פעם ראשונה פרסומת ספורט סנטר, זה ביג דיל.
אם יש, את צריכה לחשוב עכשיו איזה קבוצה הכי הכי אולי מתאים ליאניס. כרגע. אני חושבת קבוצה שהוא יכול ממש לשדרג אותה.
כל קבוצה בעולם?
כן, אבל לא, אבל איזה קבוצה... ברור שהוא שחקן על, אני חושב איפה הוא הכי מתאים, זה מה שאני
קורא. הוא הכי מתאים כרגע במילווקי.
לא, אבל היית לוקח אותו לבוסטון.
ברור, מה? זה כאילו... אין...
לא,
הוא הולך להיות טופ פייף בעשר שנים הקרובות, מבחינת שחקנים. זה שחקן שהוא שילוב של אנטוני דייביס עם קווין דורנט. זה משהו מדהים.
שחקן שכל קבוצה שהוא נמצא, כן, אז מי שאתה מוסיף אליו, ואז הם רצים.
אין פה, הוא שחקן שלפי דעתי בשלוש שנים הקרובות, הוא יכול לעשות מה שלברון עושה בקליבלנד. כלומר, לקחת קבוצה בעצמו לגמר, כי הוא בן 23 רק. ג'ואל אמביד מבוגר ממנו בשנה, אוקיי? וג'ואל אמביד נחשב לעתיד של הליגה, כאילו, זה די מדהים מה שיאניס עושה.
אבל אם אתה מספיק טוב, אתה לא נשאר במילווקי, אתה יודע. וקרים...
קרים?
זה לא הימים של קרים.
נכון.
זה לא ג'ף סטיקמה.
יהיה מעניין, מי שכן מספיק טוב, ופילדלפיה היא הרבה יותר מגניבה ממילווקי, בתור אחד שעבד שם קצת והיה שם, ואפילו נשדד, ניסו לשדוד אותו בפילדלפיה, לא הצליחו. דרך אגב,
תדאג, אתה עם הרוב בסטטיסטיקה.
אני חושב שהרוב הצליחו לשדוד אותם.
לא, יש לי סיפור, אני אספר את זה יום אחד על פילדלפיה, על הקרב שלי עם גנג ממברס שם, ואחר כך סיפור.
פחות ממה שאתם חושבים ויותר ממה שזה היה באמת.
כן, זה לא כזה, אבל יש לי גם עדים ישראלים שהיו שם, לא משנה. בכל מקרה, פילדלפיה, אנחנו דיברנו עליהם הרבה זמן כפוטנציאל וכאלה. אני חושב שלא דיברנו מספיק על ברנט בראון, המאמן עם הכי הרבה הפסדים בארבע שנים האחרונות בליגה, שהוא פשוט מאמן מצוין, ואתה רואה קבוצה שיודעת איך היא רוצה לשחק, ומה היא רוצה לעשות, והשיטה בנויה מצוין, ויש שם תשתית לשיטה, ויש שם שחקנים שמתאימים לשיטה, שלא, של ברנט בראון, ונכון, יש להם כוכבים אדירים, אמביד וסימונס, אבל זה גם בעיקר מאמן, אגב, פופוביץ' סטייל, גדל אצל פופוביץ', התחנך אצל פופוביץ', פשוט מאמן אדיר, וראו את זה נגד מיאמי, שהקבוצה לא איבדה את הראש, לא משנה מה קרה על המגרש, הקבוצה ידעה בדיוק מה לעשות.
בגרות, בשלות.
ואני חושב שאם יהיה...
שזה מדהים בגרות, בשלות, ששני השחקנים המפעילים שלהם בייסקלי רוקיז.
כן, למרות שיש להם המון שחקנים וטרנס.
כן, אבל הם לקחו על עצמם את המשחק. היה שם את בן סימונס שהלך במשחק האחרון.
בן סימונס הוא כאילו 10 שנים בליגה. זה כאילו, זה מטורף.
הוא הלך בין שניים, כאילו דרך מרכז הצבע, ואתה אומר עצמו, במהלך שמה לפני האחרון במיאמי.
במשחק השלישי, כאילו.
כן. והוא הולך דרך מרכז הצבע, בין שני שחקנים, דרך כל ההגנה, ואתה אומר לך, ניחה שהוא חושב כאילו שהוא הולך על המהלך הזה, הוא גם מצליח אותו, וזה היה ממש לברון סטייל כזה. אני אקח עכשיו את הכדור ואני...
אגב, דוויין וייד משווה אותו ללברון.
לא, זה היה ממש מהלך כזה של אני אקח את הכדור, כולם עומדים שם, אבל אני יודע שאם אני אשעט קדימה, הם פשוט יזוזו הצידה.
כן.
וזה הצליח לו, וזה היה...
אבל שוב, יהיה מאצ'אפ עם ברד סטיבנס וברד בראון, זה מאצ'אפ מדהים בעיניי, מבחינת מאמנים, ואני לא חושב שהיה לך כאלה מאמנים דומיננטיים, בקבוצות כאלה טובות, כלומר מבחינת האיכות שחקנים שלה, אז זה מאוד מרשים. קראתי כתבה של בן כהן מוול סטריט ג'ורנל, דרך אגב, הכתבות שלו הן תמיד הכתבות הכי טובות על ה-NBA, בפילדלפיה יש קו לארבע נקודות, במגרש אימונים שלהם, בגלל שברד בראון רוצה שיזרקו כמה שיותר רחוק מהסל, בשביל לפתוח את המשחק יותר, וכשאנחנו מדברים על בן סימונס שמשתלט על משחקים, זה בעיקר בגלל
ריווח,
יש ריווח, יש ספייסינג מטורף, יש המון חלל שהוא יכול להיכנס אליו, וזה הרבה בגלל האימון של ברד בראון.
הקבוצה הזאת גם מדהימה בזה שאנחנו, מה שנקרא trust the process, אבל פתאום נהיה לעומק, יש מספיק שחקנים, ואנחנו מדברים על אמביד וסימונס, ואז מדברים על רדיק, אבל אז יש גם את צ'אריץ' ואת בליניאלי ואת קובינגטון, יש להם מלא מה לעשות. גם ראינו את זה במשחק, בשני משחקים הראשונים כשאמביד לא שיחק, ובטח שרואים את זה כשהם צריכים לסגור משחקים וצריך להניע את הכדור, וזה באמת מדהים שאתה מדבר על קבוצה כמו פילי, ויש לה עומק, יש לה מה לעשות, יש לה איך להניע כדור ולמשוך את המשחק, ויש מי שיקלה, והיא לא תלויה. היא כן תלויה בכוכבים שלה, אבל היא לא תלויה רק בכוכבים שלה.
אמביד נתן משחק...
זה קצת בוסטון גם אפשר.
כן, ופה, אבל יש לך אפילו שני שחקנים יותר טובים, כי יש לך את אמביד וסימונס, יש לך את הכוכבים, ואז יש לך המון דברים שקורים סביבם, שמאפשרים להם לשחק.
אמביד, הנתון הכי מדהים עליו, שאמביד נותן, בעצם הוא לא היה טוב, כלומר, הוא לא הגיע, הוא לא היה בסי שלו, במשחק הזה, כן, וזה סדרת פלייאוף ראשונה שלו, ויש לזכור, לפני 9 שנים הוא התחיל לשחק כדורסל. הוא קלע 56 נקודות, ולקח 3 ריבאונדים, גם 9 בלוקים בשלושה המשחקים הראשונים שלו בפלייאוף. היחידים שעשו את זה לפניו, זה אנטוני דייביס, טים דנקן, שקיל אוניל, אלונזו מורנינג, דייביד רובינסון ופטריק יווינג. מגדולי הסנטרים בכל הזמנים של הליגה הזאת. כלומר, כשהוא היה בינוני בסטנדרטים שלו, הוא הגיע למספרים שרק הגדולים ביותר הגיעו אליהם, אני חושב שזה מרשים בפני עצמו, ואתה מסתכל באמת על כישרונות צעירים, ושחקני לחימה כאלה, כמו טי-ג'יי מקונול וקבוצה מגובשת, פילדלפיה, זה קבוצה שמאוד מאוד יכול להיות, תגיע לגמר, וזה יהיה אחד מהגמרים הכי מפתיעים בכל הזמנים.
כן, אתה רואה אותם מנצחים את לברון?
1983 all over again.
כן, זה באמת הקבוצה הכי מרגשת לדעתי בפלייאוף. כאילו, אף אחד לא האמין, גם מי שחשב שהם יהיו טובים, גם אמביד, גם סימונס, הוא אמר, אבל בסדר, זה...
לא, זה ניו אורלינס, ניו אורלינס לא פחות מרגשים.
זה קבוצה חדשה, עליהם אמרו, זה יהיה קבוצה חדשה, אף אחד לא האמין בהם בתחילת העונה, גם מי שחשב שהם יהיו טובים, אמר, בסדר, אבל יש לזה את התקרה של קבוצות צעירות וקבוצות חדשות וקבוצות שלא מכירות אחת השנייה. ואז כשמגיעים לפלייאוף, וקבוצות אחרות מביאות הפתרונות, ואת האינטנסיביות, זה נגמר.
זה מזכיר קצת את אורלנדו מג'יק של שקיל אוני ופני הרדווי, בזמנו שהם הגיעו לגמר, אחרי שהם ניצחו גם את מייקל ג'ורדן, דרך אגב, בדרך, ואז הם כאילו קרסו מול יוסטון, בעיקר בגלל שפשוט יוסטון הייתה הרבה יותר חכמה, והם קצת סבלו מפציעות וכאלה, אבל זה מאוד מזכיר, כאילו שקיל אוני הפך להיות מן הסתם אחד מהגדולי השחקנים בכל הזמנים, אז אני משווה אותו לג'ואל אמביד, ופני הרדווי, אם הוא לא היה נפצע, זה מאוד, שחקן שמאוד מזכיר את בן סימונס, שאגב, בן סימונס נותן נתונים בסדרת פלייאוף הראשונה שלו יותר טובה, יותר טובים מאשר מג'יק ג'ונסון, שזה באמת, זה מדהים, ואני חושב שאנחנו, בכלל, הליגה עצמה, יש כל כך הרבה כישרונות צעירים, ואנשים מעניינים שאתה רוצה לעקוב אחריהם, ואתה רוצה לראות אותם, אני חושב שמבחינת תוכן שה-NBA מייצרת, לא סתם הרייטינג עולה, לא סתם, כולם מדברים על זה, זה מדהים.
זוכר לפני כמה שנים ב-NBA, דיברו על בונים קבוצה לעתיד, מינסוטה עכשיו חושבת על הרבה, אני חושב שאת יודעת, זה קצת...
גם על פילדלפיה צפו, זה נהיה בספור של בדיחה, הטרסטי פרוסס באיזשהו שלב,
בדיוק,
שנתיים שלוש נתנו להם, זה, אמרו בסדר, זה מה שקבוצות עושות, שנתיים שלוש...
ואם זה עובד, זה צריך עובד מההתחלה טוב, ואתה לא יכול להיות עכשיו במאזן של מינוס 50 ניצחונות, ולהגיד זה יעבוד לי בעתיד, הפרוסס, תהליך צריך, אתה יודע, לראות את הניצנים של ההצלחה המוקדמת, כבר בשלב ראשוני יחסית.
אבל לא ראית, זו קבוצה שהפסידה עד העונה 77% מהמשחקים שלה. זו קבוצה שהייתה נוראית, אבל למרות מה שאומרים עליה שהם היו נוראים וכאלה, ברד בראון, ובגלל זה אני נותן המון קרדיט לברד בראון יחד עם סם הינקי, הג'נרל מנג'ר, שבעצם זה החזון שלו. ברד בראון בנה בעצם קבוצת כדורסל, ואז הכניס אליה את הכישרונות. כאילו הוא בנה שיטה, הוא בנה, והוא שומר אותה עם כל מיני טי ג'י מקונולים ורוברט קובינגטון, שהם שחקני דראפט בסיבוב השני. סליחה, אני פה מתלהב מזה. והוא פשוט בנה איזה משהו לפני, ועזוב גם את העניין של התרבות, ויש כתבות יפות ב-ESPN של קווין ארנוביץ על הברייקפסט קלאב, שהם שם נותנים מצגות אחד לשני, ומדברים, והם מתגבשים כקבוצה. זה ממש סיפור שאנחנו יכולים לראות אותו עוד 10 שנים, ולהגיד, אוקיי, זה סיפור חד פעמי ומדהים, או שעוד 10 שנים אנחנו נדבר על השושלת האדירה הזאת שנוצרה בפילדלפיה, והיה לה תקרבות עם בוסטון סלטיקס, והיה לה תקרבות עם לוס אנג'לס לייקרס,
וכן,
אנחנו לפי דעתי, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד דומה למה שהיה בשנות ה-80 המוקדמות והמאוחרות עם בוסטון סלטיקס ולוס אנג'לס לייקרס ויוסטון רוקויץ ופורטלנד ושיקגו בולז.
וצריך להזכיר שכמובן שאתה אומר את זה, פילדלפיה, מי שלא יודע, אני חושב שרוב יודעים, זה עיר ענקית עם פוטנציאל, כמובן יש לה קבוצות מכל ענפי הספורט,
הם זוכים בסופרבול,
והם עכשיו זכו לסופרבול.
עכשיו שזה הולך להיות כאילו
כמו שהרד סוקס והזה,
לא, היריבות מהNFL, מהסופרבול, עוד פעם הולכים
סופרבול האחרון,
עוד פעם אוהדי בוסטון ואוהדים מבוסטון.
צריך לזכור שבשנים הראשונות של הליגה כליגה מקצועית שרצה עם ביל ראסל וזה, אז פילדלפיה יחד עם וויל צ'ימברליין, מוצ'יקס היה אחר כך, היה לך קרבות פילדלפיה בוסטון שבעצם בנו את ההתחלה של הליגה הזאת עם ביל ראסל נגד וויל צ'ימברליין, בעצם הכוכבים הגדולים שנלחמים אחד עם השני.
ובאייטיז עדיין פילי הייתה תחילת האייטיז,
היה לך את מוזס מלון שם ודוקטור ג'יי, והיה לך שם היסטוריה ארוכה. ושוב, פילדלפיה ובוסטון זה שתי הערים שהן מאוד חשובות בהיסטוריה של ארצות הברית, זה שתי הערים המייסדות באיזשהו מקום, ה-birth of liberty, לידת החירות האמריקאית, זה היה בבוסטון וזה היה בפילדלפיה. ניו יורק לא, זה לא היה שם.
אתה יודע, זה ערים גדולות שאין להם, אבל את הגלמור של ערים גדולות. הם ערים גדולות שנחשבות, הם נחשבות ערים גדולות של מעמד פועלים, של אנשים שכאילו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ובאים לראות את הכדורסל בערב.
הרבה קהילה עירית גדולה.
כן, לא, אבל באמת, לא כאילו אולם שמלא בכוכבים ובתיירי כדורסל כאלה. כן, לא.
ונייט של המהליליאן, הבמאי של החוש השישי?
שמלן,
כן.
לא, אבל אני אומרת שכאילו הקהל שם הוא קהל כזה שרץ עם הקבוצות שנים ומכיר כל כיסא פלסטיק בפרקט, ושהאולמות כיף לשחק בהם ולקבוצות כיף לשחק בהם, והקהל הביתי דוחף אותם קדימה, וזה לא, זה כאילו נותן לליגה איזה משהו יותר אותנטי מאשר כשיש קבוצה גדולה בגולדן סטייט, ומניחים שכל הקהל הוא...
זה מזכיר לי את האווירה של בוסטון, כשהיה בוסטון נגד לייקרס בשנות ה-80, אז... לייקרס עשו את ה-half-time shows, והם הפכו את זה לשוא, וזה היה הוליווד, והיה לך דנסרס ולייקר גרלס, ובוסטון, הם כאילו היו נגד זה, הם היו נגד העניין המודרני הזה של הזה, אבל אז הליגה ראתה מה שדוקטור בס עושה בלייקרס, ואמרו, אוקיי, זה חתיכת שוא, אנחנו רוצים שכולם יעשו את זה, ובעצם אמרו, יש איזו סטנדרניזציה ל-half-time shows, וחייבים half-time show, ובוסטון לא רצו את זה, אז ה-half-time show היה שמה, ילד מוציא את, את הכדורים לאמצע המגרש, ואז מישהו היה אומר, הנה ההאף טיים שואו של בוסטון, וכולם עפו על זה.
זה רד אורבך.
זה רד אורבך.
אגב, מי שרואה את המשחקים בליג פאס, אז בליג פאס אתה הרבה פעמים רואה את השידור המקומי, של התחנה המקומית, ואז זה מדהים, זה הופך להיות ממופע בינלאומי נוצץ וזה, פתאום כאילו מזרני ג'ו, והבאדי שופ של סם, וכאילו כל האירועי מחצית האלה, הם פתאום בחסות כל מיני עסקים מקומיים כאלה, וכל מיני...
שאגב, זה חלק מהקהילה.
אוהדים שמחזיקים סיזן טיקטס כזה, מקבלים לעלות לפרקט, ואתה אומר לעצמך, זה NBA? זה מה שקורה כשאני לא מסתכל?
אני רק אגיד לכם משהו, לא מקצועי, שאני באיזה 4 בבוקר, פותח את העין עליי, אני רואה כל מיני דינוזאורים קופצים כאלה על הפרקט.
זה היה בטורונטו,
בטורונטו.
יש את הקטע של טורונטו שהדינוזאור אוכל את הצ'ירלידר.
אני אומרת, מה שקורה בין הרבעים, כאילו אם אתם לא רואים ליג פאס, אתם מפסידים עולם שלם שחי מתחת לרדאר של ה-NBA, מתחת לשידור הבינלאומי, אבל הוא מדהים, והוא מראה לך גם למה כל כך אוהבים את המשחק הזה.
אוקיי, אפרופו דינוזאורים, נסיים עם טורונטו רפטורס. קווין ארנוביץ כותב על טורונטו אחרי שהם מפסידים את המשחק השני ברציפות לוושינגטון, הם עכשיו ניצחו, וזה 3-2, אבל וושינגטון עם ג'ון וול וביל, למרות שהם שונאים אחד, כן, הם שונאים אחד את השני, אבל כאילו הם, ג'ון וול הוא פשוט, הוא אלן אייברסון על סטרואידים הרבה פעמים, במשחקים מסוימים, ואתה אומר, פאק, למה אתה כאילו לא השחקן הכי טוב בליגה, ואז אתה מבין
שכנראה... זה כמו שאתה שואל, למה לא עושים את כל המטוס מהחומר של הקופסה השחורה? למה אתה לא כל משחק?
בדיוק, זה נכון. אז לפני שאנחנו עוברים לקוואי, שזו השאלה הכי מעניינת לקראת הקיץ, המטורף שהולך לקרות, קווין ארנוביץ כותב שדרוזן מקום 175 בליגה, באיכות הזריקה, כלומר בקבלת החלטות, ואנחנו, טורונטו שינתה את כל הדרך שהיא משחקת השנה, והרבה יותר שלושות והרבה יותר מסירות, אבל כשהם מתקשים, הם חוזרים לימי דינוזאורים האלה, סליחה, pardon the pun, של דרוזן זורק long twos ממצבים לא נוחים, ועושה את הכל בעצמו וכאלה. אני חושב שהסדרה הזאת הוכיחה שטורונטו לא יכולה להתמודד זה, ואני אמרתי עליהם שיגיעו לגמר, אני פשוט חושב שכל פעם אם הם מתקשים, הם חוזרים לזה שדרוזן לא מוסר ואחד על אחד, זה לא יגיע לשום מקום. אתם מסכימים איתי?
כן, הם נראים די סתמים, לא מספיק טובים, בוא נגיד את האמת.
זה באמת גם העניין של פלייאוף, אתה בפלייאוף חוזר לאינסטינקטים שלך, דיברנו קודם על שחקן שיכול לקחת את הכדור ולסיים את המשחק, אם זה ראסל ואם זה לברון, אין להם את זה, כלומר ראינו את זה גם בשנים הקודמות, אז חשבנו שאולי עם השיפור של השיטה, הם יצליחו לשחק, אבל בסוף אם יש לך משחק שלא הולך, ואתה צריך שמישהו ישתלט על המשחק, המשתלטי משחק שלהם לא שחקנים מספיק טובים.
מבחינת מצ'אפ הם כן יכולים אולי לאתגר עם דרוזן.
לא, דרוזן ויש להם המון שחקנים, יש להם המון שחקנים טובים ואיכותיים ואתלטיים.
שגם יכולים להציב אתגר במצ'אפ לחלק מהיריבות שאתה רואה.
אבל שוב, כשאתה חוזר לבסיס שלך, כשאתה במשבר, כן, הבסיס שלך הוא פרימיטיבי, אז אתה תהיה מאוד לא יעיל, ואני חושב שזה בדיוק הבעיה גם של יוסטון רוקטס וג'יימס הרדן וקריס פול, שהם יחזרו בסופו של דבר למנטליות הזאת של אנחנו לא טובים מספיק, אנחנו לא, זה המון ספקות בקשר לזה. אפרופו ספקות, ספק גדול אם קוואי לנארד ימשיך בסן אנטוניו, ספק גדול אם לפי דעתי גריג פופוביץ' ימשיך, כי אני יודע, עכשיו אשתו מתה, וזה נורא והיום, ולא, כאילו, כביכול אין לו מה לעשות בחיים מלבד כדורסל כרגע, כן? למרות שזה לא נכון, הוא בן אדם מאוד, מאוד מרשים.
גם בכדורסל יש עוד דברים שאתה יכול לעשות, אתה יכול להסתובב במדינה.
אבל כאילו מדברים, כאילו זה.
גם מאמן את הנבחרת כרגע.
כן,
העוזרים. אני אומרת, גם ללכת, הוא אוהב לדבר עם שחקנים צעירים, ולאמן שחקנים צעירים, אתה יכול...
מה שבטוח, את קרג סגר הוא להחליף.
לא. העוזרי מאמן שלו מבוקשים מאוד בליגה, כי אנחנו רואים שברד בראון, שהיה אחד מהעוזרים הבכירים שלו, אגב, מישהו שבסן אנטוניו בנו שיחליף את גרג פופוביץ' ובסוף
יש בליגה חמישה שישה מאמנים, ובודנהולצר שפוטר עכשיו מאטלנטה.
הוא לא פוטר, הוא עזב, הוא כנראה יצטרף לקבוצה אחרת בליגה, אבל עכשיו העוזרים שלו, העוזרים של גרג פופוביץ', שניים, שלושה מהם אולי יעזבו גם כן, כולל הטור, מסינה.
מסינה שצריך לקבל צ'אנס,
אז
אז כאילו, וקוואי הזו, ואולי פארקר ומנו ג'ינובלי, שאולי הם יעזבו או שהם ימשיכו עד 2072.
אגב, עוד סיפור מדהים מהמסיבות עיתונאים, אתמול, כן, זה היה אתמול, אחרי ההדחה שלהם, למרקוס אולדריג' נכנס לחדר של המסיבות עיתונאים.
הוא עושה כל כך קרחצים.
לא, והוא נכנס לחדר המסיבות עיתונאים, אמנם הוא כבר היה הרביעי או החמישי, ואז כאילו שקט, אף אחד לא מתחיל, ואז מישהו לקח שם את המיקרופון ואמר למי שיש שאלות למרקוס אולדריג', השקט נשאר, זה פשוט יצא מהחדר. וזה כאילו מצחיק, אבל זה נורא לקבוצה, שזה כאילו השחקן הכי טוב שלה, והוא נכנס לחדר של המסיבות עיתונאים, וידוע שהולך להיות קיץ גדול בשביל הקבוצה, כי צריך לשנות
דברים. נכנס טוב לנעליים של טים דנקן.
ואף אחד, לא רק שהוא לא אומר שום דבר, לאף אחד אין מה לשאול אותו, כאילו.
כן, ובאמת השאלה הגדולה היא קוואי לנארד, שמסיים את החוזה שלו בקיץ הבא, את העונה הוא לא שיחק. בגלל פציעה ובגלל חוסר אמון בינו לבין הצוות הרפואי של סן אנטוניו ואולי בצוות האימון. זה אף פעם לא קרה לסן אנטוניו שיש כזה נתק גדול בין השחקן הכי טוב בקבוצה. אגב, השחקן אולי השני הכי טוב בליגה כשהוא במיטבו, כשהוא משחק, גם מבחינת הגנה וגם מבחינת התקפה, כלומר, אחד מהשחקנים שרואה עין בעין את לברון כשהוא בסיאו. נראה שסן אנטוניו צריכה להתחיל מחדש.
בדיוק. אני חושב שפופוביץ' גם, מבחינתו, אתה יודע, זה קצת מרגיש לי כמו מוריניו בכדורגל, המשחק קצת התקדם מדי, באיזשהו מקום סן אנטוניו.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. תשמע,
הפציעה, בסדר, אבל אני כמובן לא עושה את השוואה אחד לאחד, אבל קצת כואב לראות את פופ מקבל בראש, אתה יודע, ב-30 מפרש מקבוצות.
כן, אבל עדיין כולם משחקים כמו סן אנטוניו כרגע. כלומר, כולם רוצים לשחק כמו סן אנטוניו, כי סן אנטוניו זה הקבוצה של התנועה בלי כדור, וזה הרבה מסירות, ואתה רואה שטורונטו רוצה, בחלום שלה היא רוצה לשחק כמו סן אנטוניו. סן אנטוניו כן צריכה יותר איכות, כי בסופו של דבר אתה לא יכול להסתמך על אלדריץ', דז'אנטה מורי, ואנדרסון, והברקות של מנו ג'ינובלי. בדיוק, בדיוק.
הם צריכים להביא דור חדש. בערך מאחורה בלמצוא את הכישרון הצעיר ולטפח אותו. שוב, זה לא היה נכון אם קוואי היה טוב, אבל בלי קוואי הם בעצם קבוצה שכבר 3 שנים כאילו...
אם הם יעשו טרייד על קוואי, לוס אנג'לס לייקרס, כי יש דיבור שקוואי לנארד רוצה להגיע ללוס אנג'לס,
הטענה היא שהם יעשו טרייד עם מי שקוואי יגיד להם, כי אין להם ברירה, וזה כבר הראשונים שכאילו מדברים על מהצד של ההסכמי שכר. בסוף יש לו שנה אחת בחוזה, והוא יכול ללכת שנה הבאה בלי שהם מקבלים כלום. אז לא תהיה להם ברירה, יכול להיות, לעשות מה שהוא יגיד להם. אני רוצה ללכת לפה ולשם, ואז הם יצטרכו לקחת מה שיש.
את ארסי ביופורד, הג'נרל מנג'ר של...
אתה רוצה פליימקר. אתה רוצה שחקן שעם הכדור.
אני עכשיו ארסי ביופורד, אני מתקשר אלייך, מג'יק ג'ונסון.
אתה רוצה את כל הצעירים שלי.
אתה רוצה, כן, את לא תקבל את כל הצעירים. קוואי מסיים את החוזה שלו, ואנחנו לא יודעים כמה הוא בריא. תקשיב, אני אתן לך את ברנדון אינגרם, שהוא סוג של, מבחינה גופנית, הוא יכול להתפתח למעין קוואי כזה. מה דעתך?
שוב, הבעיה היא שאין להם ברירה. אין להם ברירה. אם קוואי אומר...
לברג'.
אם קוואי אומר זה לוס אנג'לס או בסט, אז מה יש להם לעשות?
אין להם לברג' מולו, נכון?
הם יחכו שנה ואז הוא ילך ואז לא יהיה להם כלום.
אני בריין קלונג'לו, הג'נרל מנג'ר של פילדלפיה, אני רוצה את קוואי ואני רוצה להחתים את לברון, שפילדלפיה תיקח חליפות.
תביא את סימונס, מה? קוואי, קוואי.
סימונס בחיים.
לא, ברור שהם לא ייתנו אותו, אבל...
אבל זה מה שהם יבקשו.
אבל זה מה שהם ירצו.
אוקיי, מי אם אני מביא לך את דריו סאריץ', מרקל פולץ ושתי בחירות דראפט?
שוב, אני כנראה לוקח את זה, כי אין לי
הרבה... אין לך הרבה ברירות, אבל אתה תצטרך סנטון מאוד חשוב לדראפט הקרוב להבריק בו, כמו שפופוביץ' בזמנו...
אני בוסטון סלטיקס. אני מביא לך את הל הורפורד. אני דני אינג' מתקשר לארסי ביופורד, אומר, תקשיב, אנחנו הג'נרל מנג'ר הכי טובים בליגה, כל הילדים האלה, אין להם מהחיים, אין להם מושג מהחיים. בוא נעשה טריד. אתם תקבל את אל הורפורד ואת כל הבחירות דראפט שיש לנו בסיבוב הראשון ל4 שנים הקרובות. כשזה כולל הבחירה של ממפיס, כולל הבחירה של קליפרס, כולל הבחירה של קינגס בשנה הבאה, או לוס אנג'לס לייקרס השנה. לא מרות שזה ספק שזה יקרה.
למה הורפורד ולא אחד הצעירים?
כי אני בונה על הצעירים.
בסדר, אבל להם יש את אולדריד, אין להם בעיה בפנים.
אני לא נותן את טייטום ובראון. וזהו.
חייבים סן אנטוניו שחקן חוץ, בכיר יוצר עם הכדור, וזה קשה, זה המוצר הכי מבוקש היום. הדראפט כמובן, והשאלה, העתיד של פופוביץ', כמו שאתה אומר, זה יכולה להיות 2018, שאנחנו נפרדים לא רק מוונגר, גם מפופוביץ', שניים, אתה יודע, שמלווים אותנו כבר דור שלם, נראה מה יהיה איתו, אבל זה, אני חושב שלטובתו, כדאי לו לנוח, כי אני לא רואה את סן אנטוניו בעונות הבאות עולה למעלה.
פעם הוא תמיד טען שכשביום שטים דנקן מסתובב לדלת ויצא ממנה פעם אחרונה, אז הדבר הבא שנראה זה גם את הגב של פופוביץ' מסתובב ויוצא אחריה. הוא החליט להישאר עוד. יכול להיות שזה באמת הסימן שהוא לא רוצה ללכת, כי באמת...
אגב, אחת מהסיבות זה קוואי. זה קוואי. הוא פשוט רצה לראות איך קוואי מתפתח, ושוב, צריך לזכור, קוואי זה שחקן שהתפתח בסן אנטוניו. הוא הגיע בבחירה מספר 15, מאינדיאנה בטרייד, ופשוט פיתחו אותו ככלה, הוא הפך מכלה של 25% לכלה של 40% מהשלוש.
הוא הגיל, לרכז הזה הוא שעבר לאינדיאנה מסן אנטוניו, אחלי. אבל כן, פופוביץ' בעצם בסן אנטוניו היה סביב דיוויד רובינסון, ואחרי זה סביב טים דנקן. ואני חושב שהוא לא, הוא כאיש משם זוהה עם המועדון, גם הוא לא רוצה להשאיר אותו במצב של איזה היוודאות אולי, ותמיד יש את השאלה אם אתה יודע מתי לעזוב או לא, משילת מיליון הדולר, אבל אני חושב שיהיה חכם מצידו אם הוא ייתן לאיזה דם צעיר, אולי מסינה אפילו להמשיך.
יכול להיות, אני לא יודע מה יקרה עם פופוביץ', אני מאוד רוצה שהוא יישאר ויבנה את סן אנטוניו מחדש, ואז יעזור אותה שהיא כבר בנויה מחדש, ויש לה את השחקנים הצעירים האלה.
הוא יכול להיות פרזידנט, כאילו יכול להיות נשיא לענייני כדורסל.
או Head of Player Development, או כל מיני דברים כאלה.
אבל לא, אני רוצה את פופ בליגה עדיין, כאילו זה עדיין פאקינג גרג פופוביץ'.
על הקווים עם הרעיון.
זה גם לא שהוא אחרי השיא שלו כמו ונגר, אתה מבין? כאילו הוא עדיין, הוא עדיין מאמן טוב.
זה גם היה צריך לסגור את העונה בלעדיו, כלומר שהתורם הסיני עלה למסיבת עיתונאים האחרונה וסגר את העונה, ואתה רואה שזה לא פופוביץ', כאילו הוא מדבר בשמו, והוא אומר את כל הדברים שפופוביץ' היה אומר, וזה לא, זה לא אותו דבר, אתה סוגר עונה ובעצם פופוביץ' כבר בבית שבועיים בגלל הטרגדיות המשפחתיות שלו, והוא חסך.
טוב, אז בואו נסיים עם משהו חיובי, לא פופוביץ' או קוואי וזה. מה את הכי אוהבת בפלייאוף הזה?
את הסיבוב הראשון, לא, באמת, הסיבוב הראשון, בדרך כלל אתה רואה את המשחקי סיבוב ראשון כאלה, ואתה רואה את המשחק הראשון והשני בכל סדרה, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, הבנתי מפה החזק, והבנתי מה הולך לקרות פה, ואתה כבר לא רואה את 3-4-5, כי זה לא באמת מעניין, ואתה אומר לעצמך, נצבור קצת שעות שינה הסיבוב השני, ופה אתה לא יכול לעשות את זה.
ג'ו אינגלס. תשמע, לפני 4 שנים שהוא היה עם מכבי.
כל פעם שמחמיאים לו, אני אומרת, מה ג'ו אינגלס? ג'ו אינגלס שלנו? בדיוק. שהיה פה, בתל אביב?
זה לא יאמן.
עם האולסטר והסנדוויצ'ים?
ואת זוכרת כבר בן אודריך הרי שהיה מכבי, ואז בן ביה סמה, שהוא לא הבינו איך זה יכול לקרות, זה מגמה שאנחנו רואים יותר ויותר שחקנים, שלא פוגעים ברמה פה, אני מאוד ממוחה, ולפני 4 שנים אחרי, זה מדהים, לפני 4 שנים מכבי אינגלס היה, זה 0 נקודות מול מילאנו, באיזה רבע גמר היו לי.
דווין סמית היה קלעי הרבה יותר טוב ממנו באותה שנה, למה הם היו צריכים לתת לו יותר נקודות? דווין סמית,
מה אתה רואה בשחקן, איך אתה רואה אותו כמה שנים קדימה, זו הגדולה היום.
הוא לא צעיר, הוא לא הגיע ל-NBA כאילו בגיל 25 כזה, ואתה אומר הם סידרו לו את כל הדברים, את כל הפאקים הקטנים שאף אחד לא תיקן בגיל 20,
והוא קולה על פול ג'ורג' 25 נקודות.
האוהדים קוראים לו, האוהדים של אוקלאומה קוראים לו מורה למתמטיקה. אני אגיד מה שאני הכי אוהב בפלייאוף הזה, אנחנו רואים את העתיד, אנחנו, יש את ה, את ה, את החבר'ה שעוזבים, לברון ג'יימס, כאילו לא עוזבים, כן, הם ממשיכו עוד, אבל לברון ג'יימס ודוויין וייד והחבר'ה הוותיקים שהחזיקו את הליגה במשך הרבה זמן, הם מעבירים את הליגה בעצם,
עברת הלפיד,
עברת הלפיד לקווין דורנט וכאלה, סטף קרי,
של שלטון היוניקורנים,
כן, דייביס, ואתה רואה שכבר יש את המחליפים לחבר'ה שמחליפים, כלומר, אתה רואה את בן סימונס וג'ואל אמביד וג'יילן בראון ובן סימונס ודונובן מיטשל, ואתה רואה כישרונות שהם לא רק כישרונות, הם גם אנשים שאתה רוצה לעקוב אחריהם, אתה רוצה לראות מה יתפתח מבן סימונס, אתה רוצה לראות מה יקרה עם ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אני לא מדבר רק על בוסטון, כן, אתה רוצה לראות מה קורה עם דונובן מיטשל, האם הוא באמת פאקינג מייקל ג'ורדן הבא, כאילו, אתה רוצה לראות את זה,
ואני חושב שהרגע הכי מרגש בפלייאוף פחות מבחינתי, ואני משוחד כי אתה יודע, אני אוהד סן אנטוניו מהימים של טרי קאמינגס, אז ורוד סטריקלנד כמובן. תשמע, מה שמנו ג'ינובלי נתן, דווקא המשחק שהם הפסידו, אבל אתה יודע, אתה רואה היום את הליגה, ואתה מדבר, כן, אמביד, סימונס, אתה זורק פה שמות של שחקנים שהם לא אמריקאים, וזה הסיפור הגדול שהוא כבר כאילו מובן מאליו, אבל דיברנו עליו, אז אני אזכיר אותו שוב, הבינלאומיזציה הזאת של המשחק, שזה מטורף, כאילו הרמה, גם הסגנון, זה כבר לא זר, זה כמו האירוויזיון שכולם שרים באנגלית, כולם שחקים באותו סגנון, אחד על אחד עם הבידודים, יש...
הנעת כדור.
כן, הנעת כדור, הם כאילו נולדו באמריקה, זאת אומרת, הפערים התרבותיים, תרצה שהיו פעם, אינה.
גם הביטחון העצמי, דווקא כאילו לפעמים השחקנים שבאים מבחוץ, אתה רואה אותם כאילו לא רואים בעיניים.
כן, אתה זוכר את רזן פטרוביץ' הגיע ככוכב על מאירופה, ולקח לו זמן עד שהוא היה בטוח קחת זריקות. עכשיו כל בוגדנוביץ' לוקח...
ופה אני חושב שזה המורשת הגדולה של דירק נוביצקי. כי דירק נוביצקי הגיע בעצם כמאגר.
גדול השחקנים האירופאים בלי תחרות.
הוא הגיע כמאגר לליגה הזאת. סוג של, אוקיי? והוא כל הזמן ניסה להוכיח שהוא כן שחקן, נכון, הוא זר, לא אמריקאי, אבל הוא כן יכול לסחוב קבוצה לאליפות. וכשהוא זכה באליפות ההיסטורית הזאת, נגד לברון ג'יימס, אתה כאילו אומר, הוא לא ידע מה להגיד. הוא לא ידע מה להגיד, כי הוא כל כך התרגש, כי הוא עשה את זה באמת בשביל האהבה של המשחק, והוא עשה את זה כדי להוכיח משהו, לא רק לעצמו, להוכיח משהו עבור הכדורסלן האירופאי, ובלי דירק, שבאמת, אתה יודע, היו כוכבים זרים, לפניו, היה דאזן פטרוביץ' והיה טלטפריאם והיה טריק סמיץ והיה
סבוניס
וסבוניס והיה כן. לך היה טוני קוקוש אבל לא
ובוצ'ולניס
היה לך אפילו
אקים
אלג'ואן אתה יודע אבל כן. כאילו אקים אלג'ואן הוא בעצם אמריקאי הוא היה בקולג' וכאלה והתחבר לאמריקה כאילו
כן ניגרי אבל לא אירופאי
כן הוא היה ניגרי ולא אירופאי וכאילו דירק נוביצקי מוכיח אומר תראו אני אירופאי ואני עשיתי את מה שעשיתי ואני חושב שזה פתח את הפתח גם לבן סימונס וגם
ועוד משהו לגבי נוביצקי נוביצקי הוא לא תוצר של מערכת כדורסל הוא תוצר של אימונים פרטיים עם מאמן אולגר גרשווינדנר שבעצם טיפח אותו עבד עליו אישית כשחקן את כל האלמנטים היכולת האישית שלו הדברים האלה והיום שאתה רואה את היכולות האישיות באמת כי זה לא רק קאצ' אנד שוט זה הרבה מעבר אז זה מרשים מאוד
אז זהו אנחנו תודה רבה חברים תודה רבה עמית
תודה רבה לכם
תודה רבה מעיין אפרת as usual הגעת you showed up נתת את השלושה בזמן החשוב
למרות שלא הייתי קונים על טרו תומפסון
מה הסיפור?
לא אני אומרת אין זה שומרים על שתיקה תקשורתית
על טריסטן תומפסון
והגברת
עם כמה אנשים הוא כבר שכב וגילו את זה?
לא
הוא כבר ברמות הטייגר לא? טייגר וודס כאילו
לא אבל הרי סתם לא רכילות אבל הרי זה הילד השני הרי התינוק הנוכחי זה הילד השני שלו והוא התחיל לצאת עם קלורי קרדשיאן כאילו כשה קודם נולד.
וואלה, טוב, זה כבר רמות שון קמפיות. אני אוהב את זה. תודה רבה, חברים.
תודה.
תודה רבה.